נתחיל את סדרת שיעורי הסיכום למורים מוכים. נראה, נספיק לגמור אותה, נעזוב את הזמן.
כמה שלושה
מה שיש לנו היום זה משהו שנתפסתי עליו במהלך הדרך והזכרתי בו, ואמרתי נרחיב עליו בסוף. דיבורים על שם הוויה, על שם השם, על כסוג של מושג מפתח שאפשר לגלגל דרכו מהרמב״ם לדברים אחרים, לגע ככה דרך ההשוואה באיזושהי נקודה יסודית שאולי כולם מתמודדים איתה באיזשהו אופן. אז יש לנו פה רמב״ם, יש לנו כאילו סיטבר בין סוג של קטלוג לשלוש גישות נגיד, שזה הרמב״ם, הכוזרי ורוזנצוויג שהם ביחד, זה סוג של שיחה למה שאני אנסה לעשות שנה הבאה בעזרת השם, וקצת לוינס, שכולם מדברים על שם השם, שם הוויה, שם יהיה, מתגלגלים בין אחד לשני. בדרך זה ננסה ככה לפתוח דרך קטע שתומר שלח לי אחרי עד השיעורים האחרונים, מאמר של אליעזר מלכיאל, ביקורת על איזשהו ספר על משמו מנדלסון, לא משנה, אבל יש שם הערת שוליים אחת שאותה הבאתי פה שהיא מתייחסת לרמב״ם, ויש לה איזושהי הבחנה שהיא בביטוי ניסוח יפה של דברים שניסינו לעמוד עליהם כמה פעמים במהלך השנה. תומר הזכיר את זה בעקבות השיעור לפני האחרון על פרק נ"א שם, איזושהי הבחנה יסודית גם מהרמב״ם, שנייה שהוא יגיע נקרא וטוב נקרא בלעדיו כי הוא לא מכיר. בכל אופן הוא מאיר שם ככה, ההבדל היסודי בין הרמב״ם לבין הסמיוטיקנים של הנאורות, נניח לזה, בדיוק בזה, היית מהמקור הראשון?
כן.
שבהיפוך גמור אליהם הוא אינו מקבל כנתינתו את דפוס ההתכוונות לאובייקט. זה כמובן טקסט דחוס, נמצא מקשרון, אני רוצה להגיד מה אני רוצה לעשות אותו אחרי שנקרא אותו. אינו מקבל כנתינתו את דפוס ההתכוונות לאובייקט, ואינו רואה אותו כנתון שאין בלתו. כל עיקרה של התמודדותו עם שאלת תארי האל נסובה על הפרובלמטיקה הפילוסופית של יחס ההתכוונות לאובייקט, ועל הפרובלמטיקה הדתית של יחס ההתכוונות לאלוהים. עצם ההתכוונות לאלוהים הופכת אותו לאימננטי, ומילי יובי כלשון הרמב״ם אינה לאלוהים. הרמב״ם אינו עוסק בתיאור האובייקט הטרנסנדנטי מנגעי חותמו של האימננטי, אלא בשחרורה של התודעה מתבנית העמידה אל נוכח אובייקט, טרנסנדנטי או לא, שהיא כלואה בו. לכך מכוונת כל עיקרה של תיאוריית הידיעה שלו, אחדות שכל מושכל מושכל, ושל תורת התארים שלו, אילו ידעתי וייטיב, ולפני השם התחינה לסילוק המעצורים המבדילים בינינו ובינו. זה ציטוט יפה מהתרגום שלי ודימות המחשב. אז אני אנסה להבין מה נאמר פה, ואז נתגלגל הלאה. לפני מה התכוונתי להגיד, מה אומר לכם משהו על ההבחנה הזאת? באמת קצת מוצר חלוש מהקשר. אנחנו עומדים. אתה יכול להשתתק כמו שאתה מכיר.
כן. מה, הרגע של ההבחנה שדיברנו עליה?
סתם, הוא מנסה לעמוד על איזושהי נקודה שהיא חידוד, היא ניסוח יפה, אני חושב. יש לנו שתי אופציות, נכון? יש, האם הרמב״ם מתכוון לטהר את האובייקט הטרנסנדנטי, כאילו בכל המאבק לשאלת ההגשמה וכולי, התארים, או שהוא מדבר על צורת ההתכוונות, זה ניסוח כאילו של מלכיאל, כזה למרים שדיברנו עליהם
במקרים אחרים. מעניין אותו הוקטור או מעניין אותו התכלית של הוקטור?
הוקטור, זה הייתי קורא לזה
יש איזה מושג כזה שאותו צריך
לתאר
פשוט, כזה רעיון כזה, כאילו בעצם זה, וזה כאילו כמובן כאילו אין לו שולל את זה כאילו שהרמב״ם יש לו איזה מושג, מושג כזה שהיה שמכן אתה צריך לתאר אותו מאיזה כל מיני דברים זרים, וכי בעצם עצם זה שהוא מושג, הוא כבר עצם שאתה מסתופס אותו כמושג, כרעיון, הוא כבר איזה עבודה זרה. האופציה של השנייה שהוא מעמיד אותה זה מה שגילד אמר, כאילו אופן העמידה שלך כבר, כאילו איך אתה מתכוונן אליו, מה כשאתה מדבר על אל, על מה אתה מדבר ביחס אליך, מה אתה מדבר, כאילו מה אתה אומר.
כן,
הזכרנו
את זה, אני חושב גם בהקשר של השאלה של מתי הרמה אומר שהטעות היא טעות בהגדרת המושג, ומתי הרמה אומר שאם אתה מדבר ככה, אתה בכלל מדבר על משהו אחר, או שאתה מדבר על משהו שלא קיים. ביחס להנשמה, הציטוט של אליעזר מביא פה בשלוש נקודות, זה שהרמה אומר שמי שחושב שאלוהים יש גוף, נדמה לי שעל זה הוא אומר, אז זה לא שהוא אומר משהו לא נכון ביחס לאלוהים, הוא מדבר על משהו שבכלל לא קיים. יש פה איזושהי הבחנה יסודית. עכשיו, השאלה אם אתה אומר, הוא טועה ביחס למושג, המושג הזה בהגדרה הפנימית שלו לא יכול להיות שיהיה לו גוף ולכן אתה מפסס אותו, כאילו. מה שאתה אומר, אתה טועה בווקטור, זו הגדרה טובה, כאילו זה נמצא שם ואתה מסתכל ככה ולכן אתה אף פעם לא תראה אותו, אתה מסתכל בעיניים ואתה לא רואים אותו או להפך. עכשיו, מה שמעניין אותי כאן לענייננו, אני חושב שמה שמלכיאל עושה פה יפה, זה שיש לו שפה פילוסופית יותר מחודדת, אולי במובן לפעמים מאשר לרמב״ם. כל המושג הזה של התכוונות, הוא בדיוק נותן את ההבחנה בין האובייקט ומה שאני אומר עליו, לבין האופן שבו אני פונה לקראתו. זה מושג שבדיוק נמצא על הציר הזה, שבין של הוקטור, נגיד, נקרא לזה ככה. איזה סוג של התכוונות יש לי כלפי הדבר הזה? ולכן דרך המושג הזה הוא יכול להגיד בעצם מה שהרמב"ם עושה זה לא להגיד יש אובייקט, יש מושג וצריך להגיד עליו לא ככה אלא אחרת, אלא יש מושג שלגביו צריך להתכוון באופן אחר. ולכן גם מלא כל ה... זה קשור לכל מיני דברים, נדבר על זה קצת שנקרא יותר לגבי הרמב"ם. מה שניסינו להגדיר דרך המושגים האלה שמזכיר פה, אחדות שכל מסכים מושכל, מה שקראנו הצד החיובי במורה גבוכים. המקום שבו זה לא רק לדעת את הידיעה הנכונה, כדי להבין את הרמב״ם, דיברנו על זה הרבה פעמים, צריך גם להבין את הסגנון ידיעה שמדבר עליו, חוויית ידיעה שמדבר עליו, מה הכוח שמניע אותו, ולכן להבין איך הוא יכול לייחס מעלה כל כך גבוהה לכל מיני יסגות ולכל מיני ידיעות, ולהגיד שמעשה מרכבה זה מטאפיזיקה, ואת חלק ממה שמאפשר להבין נראה לי את מה שמגניב ברמב״ם, שמגניב אותו לפחות, זה להבין מה זה החוכמה שלו. שדיברנו על זה שיש צד חיובי וצד שלילי, פה הוא כמובן מאוד מדגיש את הצד החיובי. הידיעה היא ידיעה של אחדות, היא לא ידיעה של עמידה מול אובייקט. ולכן זה לא שיש לי פה משהו ואני עכשיו מנסה ללמוד עליו כמה שיותר, או לדעת עליו כמה שפחות, ואתה מסוים את השלילה, אלא השאלה אם אני מצליח להגיע לידיעה כזאת שהיא באמת לא עמידה מול אובייקט. שזה בעצם היעד של כל התהליך הזה של טיהור, ההגשמה וכו'. לעשות איזושהי הסת, לא במה שאני יודע, אלא באיך שאני יודע. אני אנסח את זה ככה. עכשיו, בעצם מה שאני רוצה לעשות דרך כל העניין דיבורים לשם השם זה להראות כל מיני דרכים להתחמק מהעמידה מול אובייקט. הרמב"ם יש את הדרך שלו, ואני רוצה להקביל מול זה את רוזנצווייג והכוזרי, שאני אשאר אותם ביחד, ואת לוינס. אפשר אולי לקפוץ לקטע הראשון שהבאתי בלוינס, כי הוא ממש מנסח ניסוח מאוד דומה למה שאליעזר אומר כאן, אבל ממקום קצת אחר. זה מתוך ספרון שיצא ברסלין, נקרא אלוהים והפילוסופיה. עד כמה שהמחשבה הדתית נסמכת על חוויות דתיות, תלויה בחוויה, אך מדמה להיות בלתי תלויה בפילוסופיה, הסוכים פה נוראים, צריך להחזיק ראש, היא מתייחסת אל העני החושב ומחוברת לגמרי לפילוסופיה. זאת אומרת, ההקשר של הדברים שם, שהוא אומר, מצד אחד יש תפיסה של דתיות שהיא לא פילוסופית, היא לא קשורה לשכל, נגיד לחוכמה, להכרה, אלא היא קשורה לחוויה. בעצם מבחינתו חוויה והכרה זה אותו דבר. זאת אומרת, המבנה היסודי הוא אותו מבנה, למה? כי דברי החוויה הדתית אינם תופסים שקיימת אפשרות אחרת במשמעות. ההתגלות הדתית נכנסת למשבצת המוכנה מראש של החשיפה הפילוסופית. אין מעלים על הדעת ששיח יכול לעשות משהו אחר מאשר לומר מה שנראה ונשמע מבחוץ, או לדווח לחוויות פנימיות. ומן ההתחלה מפרש הקיום הדתי את חווייתו כהתנסות. בעל כורחו הוא מפרש את אלוהים שבו הוא טוען שהתנסה במונחים של הוויה, של נוכחות, של אימננטיות. לפיכך צריכה השאלה הראשונה להיות זו, האם יכול שיח לשאת משמעות בדרך אחרת מאשר לסמן מושא? האם אלוהים מסמן את מושאו של השיח הדתי הקורא בשמו, או שם הקיים שיח שבלכתחילה אינו קורא לו בשם, אלא מזכיר אותו בדרך שונה מזו של נתינת שם או אזכור? וגם טקסט דחוס עם השפה והעולם שלו, אבל אני נעשה ככה ללוש את הכל ביחד לידי איזושהי אמירה יותר פשוטה. יש פה איזושהי ביקורת מחודדת שאומר בעצם אין הבדל בין חוויה לבין הכרה. ברמה היסודית זו אותה צורת התכוונות למושא. בין אם אתה מדבר על מושא חיצוני, בין אם אתה מדבר על מושא פנימי, במובן של אני חוויתי משהו ואני אספר לך מה חוויתי. הוא בעצם מבקר פה איזשהו שיח דתי שמנסה לחמוק מהפילוסופיה למשהו יותר פנימי ו... חווייתי, אבל בעצם הוא אומר נופל באותו מקום, הוא אומר שהוא עדיין מדבר על מושאים. ואיזושהי הלכה מובלעת שאם אתה יכול לברוח רק לכיוון הזה, זה אומר שמשמעות קשורה תמיד לדיווח על איזשהו מושא. לכן אלוהים זה איזשהו מושא ואני קורא לו בשם. והוא מחפש משהו אחר, דרך לחמוק. נדבר אולי בהמשך קצת על מה המוטיבציה לכל החיפושים האלה, זה יכול להתברר דרך התשובות. אצל לוינס זה קשור לאיזושהי ביקורת מוסרית גם על הסוג האלימות שיש, ולנסות לכבוש תמיד את מה שבחוץ, להגדיר אותו, לנסות ליצור הקבלה בין המושג לבין הדבר שאתה מדבר עליו. אבל זה כבר יותר השיח הפנימי שלו. לענייננו, מעניין אותי שזה באמת תנועה דומה למה שמלכיאל מתאר, וגם המושג של השם נכנס פה יפה. זאת אומרת, האם אני משתמש בשם, תמיד זה אומר שיש מושא שאני מציין אליו, בין אם אני פוגש אותו דרך השכל, בין אם אני פוגש אותו דרך חוויה, בין אם אני פוגש אותו דרך חושים. זאת אומרת, הייתי יכול להגיד, השם הוא אותו שם, השאלה האם זה מסמן משהו גשמי, משהו רוחני, משהו טרנסנדנטי, משהו אימננטי, אבל היחס הוא אותו יחס. מה שמלכיאל טוען, וגם הוא, גם לוינס, זה שכל יחס של התכוונות למושא הוא תמיד אימננטי. זאת אומרת, תמיד כל עוד אתה מנסה לדבר על משהו, מנסה להגיד עליו משהו, בין אם זה חווייתי, בין אם זה שכלי, אתה עדיין נמצא בתוך איזשהו מרחב משותף. אם אתה רוצה לדבר איתי על משהו שהוא באמת טרנסנדנטי, שזה מושג שלוינס מחבב אותו דווקא, אז אתה צריך לא לדבר עליו במושגים אחרים, כאילו להגיד, אני מדבר עליו כמו שאני מדבר על דברים אחרים, אבל הוא בעצם מופשט יותר וכו', אלא אתה צריך למצוא איזושהי צורת דיבור אחרת, איזשהו שיח אחר, משמעות מסגנון אחר, צורת התכוונות אחרת, מושגים של... ואז תוכל להגיד שיש לך פה משהו באמת אחר לגמרי. בהקשר של שם אלוקים, שם הוויה, זה בדיוק כאילו מה שמחפשים הרבה עם השם הוויה, שזה יהיה מילה שעובד באופן אחר. שהיא תהיה תציין למשהו שהוא לא על המישור של הדברים, שהוא באמת חיצוני לחלוטין, נראה את זה רק ברמבה. ואז השאלה תהיה איזה סוג של יחס אתה מחפש כדי שהוא יהיה משהו אחר גם. ומה אתה עושה איתו אולי, אם זה לוקח אותך, מה מעניין בזה גם. זה כפתיחה. תגובות, שאלות, עניינים לפני שאני אכנס ליישומים, להדגמות. זה סתם מתחדד דרך התשובות, אז כאילו כמה שאלות עושים. אוקיי?
זה של רמב"ם, אני חושב שבאמת התחבר לי ל... זאת אומרת, אחד הדברים שהחלטת המאמר הזה?
כן, כן.
אחד מה שמצביע שם, זאת אומרת שהסימטיקנים של נאורות, זאת אומרת, מנדלסון, היקים, כאילו דווקא כל הסוג ההתעסקות שלהם היא בעצם חוטאת כאילו למה שהרמב"ם מנסה לחמוק ממנו. אז בעצם זה שאתה מגדיר מה כן, מה לא, נגיד שהם עושים את הדיבורים הקבליים כאילו, שומעים את העבודה הזרה כאילו, אומרים, האלוקים הוא כזה. כאילו הם, זה מאוד, ולמוד את העבודה של הרמב"ם שהוא מצביע עליה, זה גם שרגש להם גם בספר, הוא גם תפס אותי, שכאילו שהיא הרבה יותר חמקמקה. כאילו, אתה פחות חוי להצביע, זה בדיוק העניין, כאילו, אתה... זה גם, כאילו, זה כמו כאילו הטקסט של לוינס, שאתה לא... האם אפשר איך, כאילו, זה מאוד קשה, כאילו, לנסות לדבר על משהו, אבל כל הזמן לחמוק מזה שאתה יכול להגיד עליו משהו. וזה מה שרגשתי כל הזמן על ה... אצל הרמב"ם, אני יודע לך להגיד, כאילו, גם מה קשור לפרק האחרון. כאילו, שהוא ניסה להגיד משהו, בסוף הוא... כאילו, העבודה של ה... של האדם ה... אותו אדם שמגיע לדרגה כאילו הכי גבוהה, שבסוף הוא צריך לפנות ל... מה הראשון שם של חסד
וכו'. חסד, צדקה ומשפט.
לעשות
בארץ דווקא.
כן.
זה באמת הסט שהוא גומה למה שלוינס עושה, אני אראה את זה כאילו בקצרה בקטע שהבאתי, למרות שזה באמת בדרכים קצת אחרות אולי, כל מיני דגשים. כאילו, אבל זה באמת מתאר את התחושה שאתה פונה לאיזשהו כיוון, ואז... כאילו הסט של היחס הוא מהיחס הפילוסופי נגיד ליחס אחר לגמרי של האנושי או אתי או משהו כזה, אני לא בטוח שזה בדיוק מדהים מה שהרמב"ם עושה, אבל באמת זה שאלה כמו מדהים את הפרק הזה, דימן על זה קצת. בואו נכנס אבל לעניין.
אני לא יודע מה צריך להבין את כאילו לדבר, יש לדבר על הפילוסופיה, כאילו פילוסופיה כדיבור על אלוהים, כן, שזה משהו ש מתייחס אליו כאובייקט, זה משהו שהוא פשוט להבין, אבל כאילו אני לא בטוח כאילו מה כאילו זה נראה לי פשוט זה קצר מדי כדי להסביר את זה, כאילו הסיפור של כאילו הפנייה פנימה לחוויה, כאילו למה בהכרח קוראת לאלוהים מתייחס לאלוהים כאובייקט, כלומר היא מתייחס לחוויה כאובייקט, זה אני מבין, אבל כאילו גם כאילו החוויה לא חייבת לתפוס בהכרח את אלוהים בתוכה, או כאילו לא מבין כאילו למה לזהות את זה באותו מקום.
אני חושב שמה שמפריע לו בסופו של דבר זה שזה אימננטי, במובן שהחוויה היא משהו שאפשר להסביר אותו, להבין אותו, לדבר עליו, נשאר כאילו ברמה של קרה משהו ואני מתאר אותו. ואני קורא לזה אלוהים, לחוויה שלי אפילו, לחוויה שמפגש מלוי, אחרת לא הייתי קורא לזה חוויה דתית אולי. זאת אומרת, מה מבדיל את זה מכל דבר אחר? למה אני קורא לזה דווקא בשם הזה? אני אומר, פגשתי את אלוהים. דיברתי עם אלוהים, תגיד לי שלא, זה חוויה, תגיד לי, זה. אתה אומר לי, אז כאילו החוויה הזאת עצמה מתפסת כמשהו שאפשר להצביע עליו. זה אני חושב, זה הכוונה שזה מוסר. מילא אם זה אני אומר שזה אלוהים, אז אלוהים מתגלה אליי, הוא נכנס לתוך העולם שלי. אני פוגש אותו.
כן, אני מרגיש אבל שזה יותר עדין מזה, כי זה... אתה לא תופס את אלוהים שם, אתה תופס את החוויה של המפגש איתו, כאילו... זה גם זה, כאילו זה, אני חושב שזה... תיאור שני של חוויות, חוויות, חוויות דתיות, כאילו.
לא, אני חושב שהחידוד שבו לגנסי כך, ושכל עוד זה משהו שאפשר לדבר עליו כמשהו שקרה, ולזהות אותו כמשהו כזה וכזה, אז מבחינתו זה נמצא באותו מקום, זה לא הבדל משמעותי מאשר להגיד הוכחתי לך איזה לוגית. אנחנו נראה את זה כאילו כשאתה עובר מהכוזרי, נגיד לרוזנצל גלב, אז אתה רואה כאילו איך פתאום זה נעלם.
כן, אני מרגיש שוב שהקפיצה, אני מרגיש שיש קפיצה כאילו בין... בין הדיבור הישיר על אלוהים, שהוא ודאי, כאילו, הוא ודאי יוצר את האימננטיות, הוא ודאי מתייחס אליו כאובייקט. כשהחוויה היא יוצרת, האפקט שלה זה אולי האימננטיות, אבל זה לא במובן של הגשמה בהכרח, כאילו, זה לדבר על נוכחות ולא לדבר על, ולא לדבר על, על הדבר בעצמו, כאילו.
זה לא לתפוס
אותו ביד מלאה, להרגיש איזה הד שלו או משהו כזה. הוא נשאר חסר צורה במובן הזה. לא יודע, אני לא יודע מה מבין.
אני חושב שיש לו דרישות יותר גבוהות. אני לא יודע אם זה בדיוק עניין של הגשמה. אבל נראה לי שנוכל לראות את זה כשנעבור מרוזנצוויג אליו, כי רוזנצוויג בדיוק הוא עכשיו הולך למקומות שאתה מתאר עכשיו, בנוכחות כמשהו שהוא לא מוגשם. ולוינס באמת לא מקבל את זה. אז בואו נתגלגל עם זה אולי לפי הסדר, נוכל לעשות את זה בצורה יותר מסודרת. אז במורה נבוכים באמת אני לא רוצה להאריך בו רבות, גם כי זה דברים שדיברנו, אני הופתעתי לראות כמה דיברנו, כמשל את הקטע של פילון, לא זכרתי שהבאתי, כיוון שהכל רשום, אז ראיתי, זה היה בשיעור התשיעי קצת אחרי החגים, אני זוכר, אבל בכל אופן גם הכוזרי היה שם, אז בעצם כבר את הבסיס עשינו. בואו נראה, נקפוץ קצת לחלק הראשון חזרה, יש שם את הפרקים על השמות, הם מופיעים אחרי הפרקים של התארים. אחרי הדיון של התארים יש דיון על השמות, בסוף הוא מגיע לשם הוויה. כך הוא אומר, כל שמותיו התעלה המצויים בכתבי הקודש. כולם גזורים ממעשים, זה דבר ידוע. זולת שם אחד, והוא שם הוויה, כי הוא שם פרטי לא התעלה. לכן הוא נקרא שם מפורש. פירוש הדבר שהוא מורה על עצמותו התעלה עוררה ברורה אשר אין בה שיתוף. השם שאותיותיו, יוד, ה' ו' ה', לא ידועה לו גזרה מפורסמת ולא משתתף בו הזולת. זה רק הכוונה שהוא לא גזור מאיזשהו מילה בעלת משמעות אחרת, אלא הוא בפני עצמו. אין ספק שהשם הגדול הזה, אשר הם מבטאים אותו כפי שיודע את האלה במקדש, שדווקא כהני השם המקודשים ומרכת כהנים, וכהן גדול ביום הצום מצביע, ביום הצום, כן? אין ספק שהשם הזה מצביע לעניין כלשהו. אשר אין בעניין זה שיתוף בין האל יתעלה ובין זולתו. אולי הוא מורה, על פי הלשון שממנה לא מצוי אצלנו היום אלא הדבר המועט ביותר, וגם בהתאם למה שמבטאים אותו, אולי הוא מורה על משמעות חיוב המציאות. יש פה איזה מין משחק כזה בין מילה שהיא לא גזורה משום דבר אחר, ואומרים אותה רק במקומות מסוימים, ומצד אחד. מצד שני, הרמב"ם מתעקש על זה שברור שהעניין הזה שהשם הזה מצביע על משהו. זאת אומרת, אני חושב שדיברנו על זה בזמנו, בפרקים האלה הרמב"ם בעיקר מתמודד עם תפיסה מגית של השמות כמשהו שעושים את הדברים. הוא מועד הולך לכיוון של שמות, זה דבר שלומדים אותו. זה שמוסרים אותו בסוד, זה לא אומר שדקלים לך אותו באוזן ועכשיו תחזיק אותו בראש, אלא מסברים לך מה המשמעות שלו, ואם זה שם מבית אותיות, אז כנראה שזה כמה מילים.
הוא קצת מפרק את המיסטיקה של ה...
הוא מפרק, הוא נכנס בו בכל הכוח. אבל מבית כאילו זה מאוד חזק, הרי אין מילה אחת שהיא מבית אותיות, וזה חייב להיות מילים, זה לא סתם צופן. אז ברור שזה פשוט מחובר ביחד, זה פשוט משפט, או פסקה, שזה באמת יפה. אז גם לגבי השם הוויה זה קצת יותר עדין, כי מצד אחד זה לא נגזר משום דבר אחר. ואתה אומר פה משהו שהוא נכון רק לגבי אלוקים, אז מה זה כבר יכול להיות? הדבר הזה, זה משהו שבעצם הוא כאילו סוג של גוף זר בשפה, אין לו משמעות. זה לא מילה שאפשר להשתמש פה על דברים אחרים שיש לה איזושהי משמעות כללית, ואז אני אומר, נכון לגביו, נכון לגביו. אלא זה מצד אחד. מצד שני, הוא אומר, זה ודאי מצביע על עניין כלשהו. ואפילו יש לו פה איזה מין השערה מבוססת כזאת, שזה סוג של שארית של לשון שאנחנו כבר לא מכירים אותה, שזה כנראה קשור לחיוב המציאות. וזה, הוא מרחיב את זה בשני פרקים אחרי, בהקשר של הסיפור של משה רבנו, אם יהיה אשר יהיה, שזה פרשייה שהרבה מתייחסים אליה, גם הכוזרים בהקשר הזה, כי משה רבנו שם אומר, אם ישאלו אותי משמו מה אומר אליהם, והוא אומר לו, יהיה אשר יהיה, יש לך נלחם, משתברו הקולמוסים ויש הרבה פירושים. בזמנו עשיתי איזשהו סיבוב שלם סביב הפירושים לקטע הזה, זה היה המוקד וזה מאוד נחמד, כי יש הרבה דברים. בכל אופן הרמב"ם אומר ככה: כאשר נגלה התעלה והתהדר למשה רבנו וציווה עליו לזמן לבני אדם להביא אליהם את השליחות הזאת, אזי אמר, הדבר הראשון שישאלו אותי, תנסו לזכר בפסוקים, זה אחרי מה שמשה רבנו אמר, הדבר הראשון שישאלו אותי הוא שהאמת להם שנמצא אלוה לעולם, אחר זאת אותם שהוא שלחני. בני אדם כולם באותם ימים, למעט בודדים, לא היו מודעים למציאות האלוה. נושא גבול עיונם לא הגיע אל מעבר לגלגל, כוחותיו ומעשיו, כיוון שהם לא חרגו מן המוחש ולא הגיעו לשלמות שכלית. לכן, הודיעו אז האל ידיעה שהוא יביאה אליהם, שתאמת בעיניהם את מציאות האלוה. וזהו, אהיה אשר אהיה. זהו שם הנגזר מן היה, והוא המציאות. כי היה מורה על המשמעות של כאן. בלשון העברית אין הבדל בין שתאמר היה, כאן או נמצא. כל הסוד הוא בחזרה על אותו ביטוי עצמו המורה על מציאות בתור תואר, כן, אהיה אשר אהיה. שהרי אשר מצריכה הזכרת תואר מחובר אליה. השם הראשון הוא המתואר, הנושם, כהושת אהיה. השם השני אשר בו תיאר אותו אהיה הוא ממש. הרי זה כאילו הוא אמר במפורש שהמתואר הוא התואר עצמו. זאת הייתה הבהרה למשמעות שהוא נמצא שלא מתוקף מציאות. הוא הביא איפה סיכום משמעות זאת, וכך פרושה הנמצא אשר הוא הנמצא, או קיצור מחויב המציאות. זה הדבר אשר ההוכחה המופתית מביאה אליו בהכרח, שיש דבר מחויב המציאות אשר לא נעדר ולא יעדר.
מה יכול לומר תאוטולוגיה?
אה?
מה יכול לומר?
תאוטולוגיה זה לא ביטוי, כאילו זה נראה לי כאילו ביטוי קצת יותר מדי שלילי בהקשר הזה. זה בדיוק המשחק פה, בין השלילי לחיובי.
כן.
לפחות באופן שבו משתמשים לי בדרך כלל, לא נמדע אופן הנכון. לא יודע, יש איזושהי ראש שמשיך לי מאיך שמדברים עליה.
שזה שלילי?
שזה בא להצביע על ריקנות.
כן.
פה היית משחק כזה.
בהצביע על הנחת יסוד, או
כן. כן, ופה זה לא נכון, אני חושב. אני אומר לך, זה משהו שאפשר להוכיח אותו. אבל המשחק בין השלילה לחיוב זה בדיוק העניין פה. זאת אומרת, המילה הזאת שאי אפשר לשתף בה שום דבר, לכאורה זה הופך אותה למילה חסרת משמעות. לא בדיוק, כמו זאת אומרת, אפשר להוכיח שזה אכן כך, שהוא הדבר היחיד, שיש דבר מחויב במציאות. מה? עכשיו, אני מחליק פה את ההבדל בין שם היה לשם הוויה, כי אני חושב שגם הרמב"ם מחליק את זה. כי למרות שזה פרק אחר, הוא בעצם מדבר על אותו דבר, אני חושב, חיוב המציאות. ולכן גם יש פה משהו שהוא קצת מערער על עצמו, במובן שהוא אומר, רק השם הזה, הוא כנראה חפש שזה בעצם אותו שם. בוא נאמר ככה, אני חושב. הוא אומר ששם הוויה, הוא מבין אותו דרך זה שמבחינה לשונית, אני חושב, לזה הוא רמז, בהתאם מה שהם בוטים אותו, שזה דומה לשם היה, שלגביו יותר פשוט לו, כי זה יותר קרוב לשפה. זה יותר חלק מהשפה, זאת אומרת, גם זה עצמו, אני חושב, חלק ממה שהוא עושה, שהוא לוקח את שם הוויה, שהוא מילה שלא קשורה לכלום, הוא אומר, טוב, זה בעצם אותו דבר כמו שם היה, נכון? זה שם היה, הוא בעצם כן דומה למילים בשפה. ולכן, היה אשר היה, בעצם מנסח בצורה הכי יפה, הוא הסיסמה, כאילו, למה אני חושב שהרמב"ם מתפס בשם הוויה. ולשם הוויה הוא הופך לסוג של קוד, שהוא בעצם, היה אשר היה, זה המימוש, אני חושב, היותר שלם שלו. אבל צריך קצת לשבת על הדבר הזה, מה...
אבל זה לא בדיוק כמו שהוא אמר שזה לא קודם, שזה כאילו שזה לא
משותף. שזה נגזר ממשהו אחרי. אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, שמה שהוא אומר, הניסוח נמצא שלא בתוקף מציאות. זאת אומרת, אתה משתמש במילה קיימת, אבל אתה שולל אותה כדי להגיד שבעצם אני משתמש באופן אחר. אני יכול לקחת אותם אולי לשנות את ההתכוונות. זאת אומרת, חלק מהעניין פה אני חושב בדיוק, שכדי שיהיה לזה משמעות, זה כן צריך להיות עם איזושהי זיקה. עכשיו, יכול להיות שהזיקה הזאת תהיה זיקה של תארי שלילה. נמצא שלא בתוקף מציאות, יש בזה מימד מסוים של שלילה, אני לא בטוח שזה לגמרי תוך שלילה כל הסיפור הזה. אבל יש פה משהו שכן אני חושב מביא לאיזושהי משהו שאתה נפגש איתו, לא מדי איך הוכחה. אבל בוא נשנה, אני אנסה להרגיש מה בעצם הוא עושה כאן. יש לו, כאילו השאלה פה בעצם, בוא נאמר את זה בניסוח, לא יודע, מה אלוקים מוסיף, כאילו יש את העולם, ועד יש את שם הוויה שזה מציין את המשהו הזה שרק אלוקים מיוחד לו. מה הוא מוסיף לנו, כאילו מה הוא תורם לנו, השם הפרטי שלו, משהו לא יותר ממישהו אחר, משהו לא על ציר, משהו לא על רצף. כאילו מה, אפשר לנסח את זה, כאילו מה תורם את ה... יגיד השרה, האמונה לעולם, מה זה מוסיף, מה זה נותן, מה המוקד של השפה הדתית פה, שזה שם הוויה, אני חושב. איפה הטרנסנדנטיות? מה זה נותן לנו שיש דבר מחויב המציאות? זה נותן לכם משהו? זה עוד נותן משהו? שלא נהדר ולא יעדור. נסח את זה ככה, בזמנו כשלמדנו את זה, לא, זה לא היה בזמנו, זה היה לפני שיעור לפני שנה, כשדיברנו על עניין הזה של שמות, ובאמת את הקטע הזה מקריק על השם והתארים, נכון? אז מה שאני עשיתי לגעת דרך זה היחס בין העצמות כאילו של הדבר שאתה מדבר עליו, שאתה קורא לו שם פרטי, לבין התארים, הדברים שאתה יכול לדעת עליו, הנתונים שאתה יכול, הידע שאפשר להגיד לגביו, ואם אני יכול להתכוון למשהו בלי לדעת עליו כלום, למרות שאני יודע עליו דברים לא נכונים, זה היה הסיבוב שלנו שם. חלק מהדיבור על שם פרטי היה סביב התובנה ששם פרטי, לפחות בתפיסות מסוימות, הוא תופס איזושהי נקודה שמעבר לדברים שאפשר לדעת. כאילו יש איזושהי עצמות, איזשהו גרעין קשה, שגם אם אני, כל התכונות שלי השתנו 10 פעמים, עדיין יש שייך לקרוא לי באותו שם, כי יש איזשהו תשתית שנשארת. והשאלה כמובן איפה התשתית הזאת נגישה ואיפה היא נגישה ביחד באלוקים עוד יותר. אז שם ראינו כל מיני כיוונים להגיד את זה. חלק אני חושב מה שהרמב"ם עושה פה זה לחפש את התשתית הזאת שלגבי השם הפרטי קיים מצד אחד. מצד שני ברור שהתשתית הזאת לא יכולה להיות חומרי. אני חושב שחלק ממה שמאפשר לנו לחשוב שהבן אדם אפשר לקרוא לאותו דבר למרות שכל התאים שלו התחלפו, למרות שכל התכונות שלו התחלפו, זה בגלל שיש לנו איזושהי תחושה של רציפות של הגוף, אני חושב, כאיזשהו בסיס קשה, איזשהו משהו יסודי. עכשיו, ברור שהרמב"ם לגבי חלק מהמשחק בנושא הזה להגיד שאני שולל את ההגשמה מצד אחד, הבסיס של המציאות הנוכח תמיד, הוא לא גשמי. מצד שני הוא גם לא מילים, לא רק תוכן, לא רק מחשבה. יש פה איזושהי תשתית שמעבר לדברים שאפשר להגיד, שהרי כל העניין פה זה שלגבי אלוקים אפשר להגיד שום דבר. לכן אני חושב המשחק הזה בין השם הפרטי כמציין איזשהו תשתית יסודית לבין זה שהשם הזה לא אומר שום דבר כי הוא מין מילה חסרת פשר כזאת, זה בדיוק המקום שהרמב"ם משחק עליו. באמת, לגבי בני אדם אני יכול לומר השם הפרטי תופס איזשהו גרעין, אולי אפילו חומרי גופני שנמצא, זה לא נכון בדיוק, כי הרי אפשר לדבר על אנשים גם אחרי שהם מתו ולכן מעלה שאלות, אבל הדימוי של הגוף הוא דימוי טוב למובן שיש איזשהו גרעין שלפני התארים, עצם לפני הדברים שאומרים עליו. השאלה מה זה העצם הזה ואיך אתה ניגש אליו, אתה תופס אותו כמשהו כאובייקט שנוכח לפניך מעבר לכל התארים, או שאתה תופס אותו במקום אחר. אני חושב שזה בדיוק מה שהרמב"ם מנסה לעשות פה עם מחויב המציאות. יש דבר מחויב המציאות אשר לא נדע ולא ידע, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא נמצא. זה כמו להגיד יש שם בלי שום תואר, השם הזה הוא בעצם לא אומר כלום, סוג של קוד, אבל אני יכול להראות שהוא קיים. אני חושב שחלק מהמשחק פה, אם להגיד שיש לו שם, זה להפוך את הדבר הזה לאיזשהו חוויה חיובית, ההשגה הזאת, ההכרה הזאת, לחוות את זה שיש מחויב במציאות שלא נדע ולידע. יש איזושהי תשתית שהיא מעבר לכל הדיבורים, מעבר לכל הישנים, מעבר לכל הניגודים, ככה או אחרת. יש איזשהו בסיס שנמצא מאחורי הדברים, ולזה אנחנו קוראים שם הוויה. עכשיו, דיברנו כמה הקשרים שזה מאוד לא פרסונלי, וזה נראה לי מאוד נוכח פה במשפט האחרון, שההוכחה מראה שיש דבר מחויב המציאות, לדבר הזה אני אקרא אלוקים. זה לא שיש לי איזושהי דמות של אלוקים ואז אני מוכיח עליו כך וכך, אלא אני מוכיח שיש משהו כזה, ועכשיו את כל השפה הדתית אני מעמיד על הנקודה הזו. אחרי זה יהיו תארים, יהיו כל מיני תארי פעולה, גלגולים וסיפורים, אבל כאילו מה הנקודה היסוד היא באמת נקודה של דבר, של איזושהי תשתית, לא משהו אישי, וגם כל השאלה של ההתגלות נראה עוד בקוברי שהוא יטען. אבל אם אני שואל את עצמי את השאלה שהתחלנו איתה על העניין של ההתכוונות, אז זה נראה לי דוגמה טובה במובן של זה לא איזשהו ידע וזה לא איזשהו מוסר. ברגע שאני מדבר על התשתית שלפני הדברים, אם אלי יצרתי פה איזושהי התכוונות אחרת, יצרתי פה איזושהי צורה חשיבה אחרת, אני לא אומר יש את הדבר הזה מה נכון להגיד לגביו, אני יורד לאיזשהו רובד מאוד מאוד בסיסי שהוא התשתית של המציאות, ועצם היכולת להכיר בזה שיש תשתית כזאת, זה אני חושב שהרמה מחפש פה. עכשיו, מעבר לזה מעניין להשוות, זה קטע של פילון שהבאתי גם אז, שהוא כן אומר שיש איזה שם. פילון, במובן הזה, הוא שייך לאותה מסורת בהקשר הזה, וזה מופיע מאוד גם ביחס לתרגום של יהיה אשר יהיה. נקרא שנייה את הקטע שלו, זה קטע למשל בין. אותה מסורת במובן של הפילוסופית, הפירושים פילוסופיים המקרא, נגיד ככה, וגם ביסוד של תפיסת העולם, תראו איך הוא מנסח את זה ככה. בפרשיות אחרות בתורה, כשרצה כתוב לחקור אם יש שם כלשהו להוויה, נוכח ללא ספק שאין לה שם פרטי. ואם בכל זאת יביע מישהו שם כזה, הרי אומר אותו בחריגה מסוימת. כי מעצם טבעה מתחמקת ההוויה מכל דבר הנאמר עליה, אבל היא יכולה רק להיות. יש עדות בממרה הנבואית שנאמרה לאיש הסקרן לדעת, אם יש לו לאל שם כלשהו, לאמור, אני הוא הקיים, זה התרגום שלו ליהיה אשר יהיה. מגמת הדברים הללו כדלקמן, היות ואין שום צדדים של האלה ניתנים בהבנתו של האדם, רצוי לפחות שידע על קיומו. עכשיו זה מגניב, כי באמת אני חושב הדמיון בולט מצד אחד. מצד שני, ברור לו שזה אי אפשר להגיד על זה שם פרטי. אלא זו חריגה מסוימת. באמת, באמת, בתוך הקריאה של הפרשה, היה שהרי מופיע כהתחמקות מלהגיד מה השם. יש שם בדיוק את אותו משחק. הוא אומר לו, היה אשר יש, אתה יכול להבין את זה כאילו, מה אכפת לך? אבל במשך הפסוק הוא אומר לו, תגיד להם, היה יש לך אני אליכם. ואת ההתחמקות הופכת לשם, יש איזשהו משחק, זה בעצם נמצא בכל הדיבורים כאן, היחס בין שם לבין התחמקות. מצד אחד הוא לא מוכן להגיד זה מה שאני, קבל רשימת תכנים, מצד שני הוא לא אומר אין כלום, יש איזה היעדר, והמשחק הזה בין היעדר לבין הנוכחות זה בדיוק המקום הזה שהשם הפרטי נוכח לו. זאת אומרת, אתה רוצה לקרוא לו בשם, ואתה רוצה לשלב אותו נגיד בשפה שלך, בעולם שלך, כדי שהוא יהיה, כשהוא יתקשר בהקשר של משה רבנו, גם הרמה אומר את זה, כשיהיה שליחות, שיהיה גאולה, שיהיה התערבות, השגחה. מצד אחד, מצד שני, אתה רוצה לשמר איזושהי טרנסצנדנטיות, אתה רוצה שזה יהיה אלוקים, אתה לא רוצה שזה יהיה רק עוד שחקן במגרש. אז זה אין שבדיוק המשחקים, והמקום שהרמה ופילון הולכים לה, וזה המקום של ההוויה. ההוויה, עצם זה שקיימים דברים. מה?
נראה לי טוב. יש פה, כאילו, נראה לי שני אלמנטים שלא בדיוק ברור לי, כאילו, היחס ביניהם, אבל יכול להיות שפילון מבטא על אחד מהם, כאילו בעיה שראה גם יש את הסיפור כאילו של, של הוויה, של שורש הוויה והקיום כאילו שזה, וגם יש את התיאוטולוגיה הזאת כאילו, כאילו זה מצלצל לי נניח את הבי שווה בי, כאילו את הדבר ש, שאתה לא יכול לעשות לו רדוקציה לשום דבר, אז זה פילון כאילו בתרגום שלו קצת
מעביר את זה. ביחס לזה ששני החלקים לא זהים, אני לא בטוח, זאת אומרת הוא פחות מדגיש את זה נכון, אבל אני חושב שבהדגשה שלי הדגשה של הרמה על התיאוטולוגיה היא הולכת לאותו מקום. פילון לא התייחס לעניין של ההכרחי המציאות, הרמב"ם בעיקר מביא מזה את העניין של ההכרח, שזה מציאות בדרגה אחרת, שזה מונחים אחרים, אני לא חושב שזה...
לי ברמב"ם זה כאילו, זה צלצל יותר הדבר שנמצא במוקד, כאילו, זאת אומרת, כל הסוד הוא בחזרה על אותו ביקוי עצמו, מובן המציאות, ונכון שהוא חוזר כאילו, זאת אומרת, על המציאות, הדבר הזה שהוא נמצא בתוך עצמו, הוא בסוף כאילו, הוא הוויה. אבל לא ברור לי בדיוק איפה שני הדברים עומדים כאילו אחד ביחס לשני. זאת אומרת, גם אצל הרמב״ם זה, זאת אומרת, זה דבר שהוא יכול כאילו להגיד רק על אלוהים.
כן, זה ודאי, זה ההגדרה של אלוהים שהכרחי מציאות מבחינתו, לפחות זה לא שלו, אבל זה כאילו המושג שהוא לוקח. לא, מה שזה אומר, זה אומר בעצם שכל הדברים האחרים נסמכים עליו. יש תשתית אחת והכל שהיא הכרחית.
אני לא מבין איך כל זה יוצר, אני לא מבין למה הוא משתכנע בזה.
משתכנע ממה?
כאילו, אני לא מבין איך...
פונה לאנשים כאילו...
לא, איך הוא פונה, אני לא יודע למי הוא ניסה לפנות, אבל כאילו...
משה כאילו?
כשהרמב"ם כותב את זה, מה, כאילו...
כאילו מה תופס אותו בזה?
כן, כאילו, אני לא מבין, לי זה לא מתחבר, אני לא מצליח... כאילו, עכשיו, לא בקטע של איזה חבר, אני גם לא מבין כאילו איך זה כן, כאילו, לא במובן של אני לא משתכנע, אני לא מבין למה זה כאילו, למה מראש זה בכלל לדבר משכנע.
אני מרגיש את זה כסוג של נקודה שבאמת מפה מאוד קשה להבין אותה. אני חושב שבהקשר של מורה נבוכים הגדול, יש לי איזה רושם שחזרנו על זה בכל מיני הקשרים, אבל באמת לניסוחים, פחות השקעתי בזה פה, כי יותר היה מעניין להשוות את זה למקומות אחרים, אבל אני אנסה בכל זאת קצת לחדד את מה שאני מרגיש שנמצא פה. הרב שגם מתייחס לזה בכמה מקומות כאיזושהי הכרה שיש איזושהי תשתית למציאות, שיש מקום, כאילו איזשהו מצא שהדברים מונחים עליו, וזה שהמצא הזה הוא אחד, מבטיח איזשהו יציבות ואיזשהו קוהרנטיות ומה מסוימת, זאת אומרת, הדברים כל הדברים מתחלפים, אבל מה נמצא שם מתחת? זה אני חושב המקום שהוא חותר אליו. כל דבר יכול להיות אחרת, אבל יש דבר שלא יכול להיות אחרת, שהוא מה שהוא. הוא חומק, שזה סוג של משהו דק של שאלת הגשמה, במובן של החומר כמשהו שהוא תמיד אפשר להתעצב אותו בכל מיני צורות, צורות, הוא זמני, הוא עובר שינויים, וזה כאילו אני חושב התפיסה של מה זה נקרא רוחני ומה אתה מחפש בעולם רוחני, מה אתה מחפש בטרנסנדנטיות, זה אני חושב כאילו ניסוח של מה ש... עכשיו מה תופס בזה? אני חושב בפרט בניסוחים שזה נמצא כאן תופס בזה הדבר שהוא רק עם עצמו, במובן שהוא לא תלוי בשום דבר. לא, הוא, כאילו התשתית שמה שאני יכול להגיד עליה זה שהיא קיימת, הקיום כשלעצמו. לפני היחסים, לפני ההשפעות,
כן,
לפני
התהליכים. כן, לא מובן לי, אבל המעבר מהרובד הלשוני למסקנה המופתית שיוצאת ממנו.
לא מנסה להביא פה את ההוכחה, ההוכחה יש לו במקום אחר. מעבר, מה מטריד אותך במעבר?
כאילו יש, היה משהו שממש תפס אותו בישר, יש, נתן לו...
תפס אותו, אני
נתן לו איזה...
אתה אומר כאילו איך, למה הוא תופס את הביטוי הזה?
כן.
אני חושב שמה שמילים אותו בביטוי הזה, זה שמצד אחד הוא לא אומר כלום, ומצד שני הוא אומר, אתה לא אומר כלום, כאילו בדיוק אני חושב משחק בין השלילה, מה קורה שאתה אומר התואר והמתואר הם אותו דבר? זה אומר שהדבר האחד שאני יכול להגיד על הדבר הזה, כאילו הצבתי לך פה איזשהו נושא, עכשיו אני חייב להגיד עליו משהו. עכשיו אם לא הייתי אומר כלום, אז כאילו זו הייתה שאלה פתוחה, אפשר היה להגיד עליו כל מיני דברים, אני אומר לך שם של מישהו ולא אומר עליו שום דבר, אתה עדיין מצפה שאני אגיד עליו דברים. ברגע שאני עושה את המעגל הזה, אני אומר לך באמת אי אפשר להגיד על זה שום דבר, חוץ מזה שזה קיים. זאת אומרת אם אני אומר לך שם, ואתה לא יודע עליו שום תואר, אז אתה עדיין חושב שאפשר לדעת עליו כל מיני דברים, אני יודע שיש משהו כזה, עכשיו... מה זה הדבר הזה? יום אחד אני אגלה. כאילו, אני חושב שזה מי שרוצה להגיד, להביא לך את הדבר הנקי. בלי שתוכל לשים לך שום דבר, לסגור אותו בתוך עצמו, ובכל זאת להביא לך את הנוכחות שמעבר לכל הדברים בפרצוף, כאילו, זה משהו, משהו מתאר כאן. בעצם זה שיש הוויה, זה שיש מציאות, שיש איזשהו משהו שהוא הכרחי מעבר לכל הדברים. ואתה משהו שאתה אף פעם לא נפגש איתו, אתה תמיד נפגש בתארים ומניח שיש איזשהו עצם מאחריהם, יחס לדברים אחרים. אתה כאילו רואה את הלבושים ולא רואה את הדבר כשלעצמו, לא רואה את זה. זה נחשב מה שהוא חווה בזה. וגם המעגליות היא עצמה גם חלק מהאפיון של הדבר, כמשהו שהוא, הקיום שלו לא תלוי בשום דבר אחר, נסגר על עצמו. ובאמת בהשוואה לחילון אני חושב את זה יפה. כי באמת יש היגיון באמירה שאין השם פרטי. שם פרטי במובן הזה זה כאילו לקחת את העצם ולסגור אותו ולעמוד מולו. יש משהו בשם פרטי שהוא מזמין את העמידה מול מושא. והרמב"ם אני חושב בדיוק משחק עם זה, שאנחנו מדבר על משהו שבאמת אין לו שם פרטי, יותר שייך להגיד עליו יש דבר מחויב המציאות, דבר. אבל לזה הוא רוצה לקרוא בשם פרטי, אני חושב שזה חלק מהניסיון והתחושה שיש באורך הספר הזה, שהוא כן חווה את התובנות הפילוסופיות האלה ברמה של הערה. נקרא לזה ככה, הדברים שאליעזר מזכיר פה, האחדות שכל מסכים מושכל, זאת אומרת, יש פה איזשהו תוכן שהוא נוגע, הוא משמעותי, הוא ערה משמעותית, הוא לא רק מה שעוד שנייה הכוזרי יגיד, שאלוהי הפילוסופים מהוכחות, הוא מנוכר והוא אדיש לחלוטין, ברור כאילו שלרמב"ם זה ממש לא אדיש, ואני חושב שהשם פרטי זה דימוי לחוסר האדישות, לא במובן שזה לוקח את זה למקום פרסונלי, אלא במובן שזה לוקח את זה שבאמת אפשר להגיד את זה, אפשר לפגוש את זה.
אבל השאלה הייתי החילון, כאילו, הוא תופס את השם הפרטי בתור משהו שאתה יכול להבין, כאילו?
זאת אומרת, אומר, אלא פרטי של דברים אחרים?
כן, שם פרטי זה כאילו, זה מעצם הגדרה דבר שאין לו שום מובן.
זה לא יודע מה מעצם הגדרה, אנחנו בזמנו בשיעור הזה שהבאתי קליפ, והזכרנו שיש תיאוריות מודרניות על שפה, שאומרות ששם זה בעצם תחליף לאשכול תיאורים. זאת אומרת, אתה משתמש בשם, אתה מתכוון להגיד לרמוז בו לתכנים. אז אני לא יודע אם אפילו אני באמת מתעסק בזה. בהקשר הזה אני חושב שזה לא מתכוון, אני חושב שבעיקר מתכוון שזה לא דבר פרטי. זאת אומרת שזה לא פרט. אלא זה המכלול, ואצל הרמב"ם יש לי בדיוק את המשחק הזה, שזה כן שם פרטי, במובן מסוים לפחות. פחות מבמובן שנראה עוד מעט בכוזרי, אבל זה חלק מהמשחק. בואו נגלגל הלאה, אני חושב שחלק מהרמב"ם מסבירו אולי גם בהשוואה לאחרים. הכוזרי הוא באמת סוג של, במובן הזה, למרות שהוא לפני, סוג של תגובה לשיח הזה לפחות מהקשרים לניסוחים אחרים שלו. זה כוזרי, מאמר רביעי, ושם הוא מתחיל לדבר על השמות בהתחלה. זה מהתרגום שיש באינטרנט של אבן תיבון, פחות נחמד מבחינת מסיימות.
אבל הוא מנוקד.
אבל הוא מנוקד, כן. הדייקות והמעלה היתרה אינה כי אם בשם הנחמד התברך, כי היה נקרא אלוהים בכלל, ונקרא השם שמביא בהתייחד. כן, הוא מדבר שם בשלוש נקודות על אלוהים, שזה על כל מיני דברים. כאילו שאל השואל, איזה אלוהים ראוי לעבוד? השמש, או הירח, או השמיים, או המזלות? ותהיה התשובה, השם. כמו שאתה אומר, פלוניק, בשם נודע, כראובן ושימון, אחרי אשר יובן ממילת ראובן ושימון, אמיתת עצמיהם. אמר הכוזרי, ואיך הודיע בשם מה שאין עליו רמז? אך הראיה עליו ממעשיו? אמר החבר, אבל רומזים אליו ברמיזה הנבואית ובראייה הרוחנית. כי ראיות, הראיות מתאים, מן הראיות יבוא אדם לאפיקורסות ולדעות מופסדות. דרכי הראיות נחלקו, מהם מדוקדקות עד תכלית, מהם מתנצרות, המדוקדק שבהם הפילוסופים. דרכי הראיות הביאים לאמור באלוהים שלא יועילנו ולא יזיקנו ולא ידע תפילתנו וקורבנותנו ולא עבודתנו ולא מריינו, ושהעולם קדמון כקדמותו, ואין אצל אחד מהם שם נודע שרומזים אליו. אך אצל מי ששמע דבריו וציוויו ועזרתו, וגמולו על העבודה ועונשו על העבירה. והוא קורא אותו בשם נודע, כינוי לזה שדיבר עמו, ואימת אצלו שהוא בורא העולם אחר שלא היה. וכולי. אז מה שם כאן? מה השם הפרטי עושה פה?
השם הפרטי זוכק אצלו להקשר. בלי הקשר הוא לא... הוא בלל.
מה זה הקשר ומה זה בלי הקשר?
כאילו...
מה יצחיק אותך בפלונים? באמת משפט, הניסוח פה הוא מאוד יפה, אני חושב איך שהוא תופס את הנקודה. מה הוא עושה פה בניסוחים האלה? כראובן ושמעון. אני חושב שאני הייתי קורא לזה סוג של חילון, במובן, כמובן שזה גם בג'י מתאים. כאילו, בהשוואה לרמב״ם, שכשהוא מציג את שם הוויה, אז אומר לך, תזכור שהכהן הגדול אומר את זה רק ביום הכיפורים, ואסור להגיד את זה, וזה לא דומה לשום מילה, וזה כאילו עושה איזושהי הרחקה גדולה של השם הזה מכל עולם השפה. פה אני חושב בדיוק יש את המהלך ההפוך. השם הזה זה כמו השם של ראובן ושמעון.
כן, פלוני. אבל זה פלוני.
לא, פלוני במובן של תקרא את זה כמו שם אחר, אני חושב, לא?
שהוא משחק בדיוק על פלוני בשם נודע, לא? ככה אני קראתי את זה.
מה זאת אומרת?
כמו השם. מה זה אומר השם?
מה אומר ראובן?
איזה שם?
אני חושב שזה מה שהוא אומר, אחרי אשר יובן ממילת ראובן ושמעון אמיתת עצמיהם. זאת אומרת, ראובן, אני חושב שבמשפט הזה בא לשלול את זה שיש בזה איזשהו תוכן. זאת אומרת, שם לא אומר כלום. מה אני אומר כשאני אומר ראובן? הוא, זה, אתה יודע. הייתי יכול להצביע עליו אם הוא היה פה. גם דבר שהזכר.
אני חושב שהוא מנסה להחזיק משני הקצוות.
כאילו זה נשאר... מה זה שני הקצוות?
כאילו פלוני... פלוני, השם, זה כאילו זה מילים שהן לא מצביעות על שום דבר. מילים שנשארות בלי... מילים שהן... עצם המילה עצמה היא לא מנסה לתפוס משהו. היא להפך, היא באה לפתוח. נכון?
אני לא חושב, אני חושב שפלוני פה זה, כאילו, מה ההבדל בין פלוני לראובן בהקשר הזה?
שפלוני זה, נקרא לזה, זה מילה שהיא טיפולוגיה, כאילו זה שם פרטי. וראובן זה
ראובן שמופיע בשוט לבין ראובן שאתה פוגש אותו ברחוב. גם ראובן יכול להיות פלוני, אבל אני לא חושב שהוא מתכוון לפלוני. אני כאילו, ההגשה שלי הוא מתכוון לראובן שאתה מכיר את ראובן.
ראובן עוזר, כן. ראובן
ראובן. כן, לא, אבל אני חושב ש... טוב, לא יודע, אני לא חשבתי להתעקש על הפלוני פה, אני מדי יותר חשבתי ראובן משימון, זה נראה לי יותר מתבקש.
כן.
אבל המשחק הזה שאני נמצא גם בראובן משימון, כשהוא אומר שראובן עמיתת עצמם, זאת אומרת, אל תתחיל לדרוש לי דרשות ראובן משימון במשמעות השם. מה שאתה לא דורש דרשות, אתה אומר, עמיתת עצמם זה ניסוח, לא יודע, לא זוכר איך זה בתרגום של בן שמואל, ובטח לא אצל הרב שילה, אבל כאילו זה לא אמור להיות ניסוח פילוסופי, אני כאילו אומר, העצמות הזאת היא לא איזושהי עצמות, והוא, אתה יודע, אתה מדבר עליו, אתה לא מדבר על התכנים שאתה יודע עליו. אז כמו שאתה אומר ראובן ושמעון, ככה אתה צריך להגיד, השם אליו ראוי לעבוד, יש מלא אלוהימים, ולעומת שהשם לשון רבים פה זה חלק מהעניין, ויש פלוני. כאילו חילון במובן של באמת לא, לצמצם את הפער בין השם השם לבין השפה לבין שמות אחרים, להגיד זה עובד אותו דבר, מתכוון למיטת עצמתו, לכן השאלה של הקוזרי היא בדיוק כאילו המשכת אותו לזה לשני, רגע, ראובן ושמעון אני מכיר אותם, אז אני יכול לקרוא להם בשם, אני פוגש אותם, והוא מביא לו כאילו את הקונטרה הפילוסופית, איך הודיע בשם מה שאין עליו רמז הראיה עליו ומעשה, זאת אומרת אין לי פה, אני לא מכיר אותו, למיטת עצמתו, לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו, אני יכול להביא עליו ראיות ממעשיו דרך של הוכחות עקיפות, אבל זה לא קשור לשם פרטי. במובן הזה, באמת מעניין, בדרך כלל אני מרגיש שאלות של הכוזרי הם לא מוסיפות הרבה, לפעמים אתה מרגיש שהם באמת כאילו סוג של צד משמעותי בדיון, כי הוא כאילו מביא לו את הקונטרה הפילוסופית, אתה מנסה להוריד את זה למטה, אבל רגע, על מה אנחנו מדברים פה? אתה יכול להתייחס לקדוש ברוך הוא, לשם השם, כמו שאתה מתייחס לראובן ושמעון, אבל אני לא באמת מכיר אותו, ולכן התשובה פה היא מעניינת, זאת אומרת, מה הוא בעצם משיב על הדבר הזה, אם הוא מרומם את זה חזרה, שהוא מתעקש על ה... נגיד, נקרא לזה הנמחה.
מה אתה אומר? אתה רואה איזשהו פער בין המעשים לבין הדיבורים? זאת אומרת, אני כאילו, בקריאה ראשונית, כאילו, הבנתי שהדיבורים
זה בין המעשים. מעשים אומרים שהראיה עליו ממעשיו?
כן,
כאילו. אני חושב שההבדל יהיה בין הראיה לבין הראייה, נגיד, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע דיבורים, אתה יכול לראות מעשים, אבל להביא ראיה ממעשים, זאת תהיה הבחנה. משמעותית בעיניו, זאת אומרת שהכוזרי אומר הראייה עליו ממעשיו, הוא מתכוון להוכחות של הרמב״ם מהעולם. אז אני רואה שיש חוכמה בעולם, אני יודע שיש מלך חכם, אני לא רואה את המלך עושה דברים. וזה אני חושב במקום שהחבר מתעקש עליו, נכון? מה... קשור להקשר הכללי של הספר, עזרת השם שנה הבאה, לפחות בחלקים הראשונים, ההנגדה בין ההיכרות הישירה לבין הראיות. יש רמיזה נבואית וראייה רוחנית, ויש ראיות שמגיעות דרך המעשים, אבל נוגעות במדיום אחר, סוג אחר של התקדמות, מושגים שהתחלנו איתם. אז מה שאני מתכוון, בדוח המהלך של הדיאלוג שיש כאן, הוא מתעקש על זה שבאמת אני כן מכיר את הקבל ברוך הוא באופן אישי. אם אני אדבר עליו בראיות, באמת לא יהיה לו שם.
הוא יורד למטה, הוא לא עולה למעלה.
אני לא עולה למעלה, כן? כן. הוא יורד אליי. לא רק שיורד אליי, הוא גם באמת מדבר אליי בכלים שלי, זה מה שחזק. אני באמת כמו ראובן ושמעון, כמו שאני בבית ראובן ושמעון.
מה שכאילו חזק אצלו זה האינטימיות שזה נכון, באמת, לא אז, אבל השם הפרטי הוא באמת, אחרי זה מה שאמרת לפני זה, הוא כאילו בניגוד לדעה לאלוהים, כאילו אצל הרמב״ם שזה הדבר שעליו מושתת כל העולם, השם הפרטי אצל כוזרי הוא באמת נמצא ליד שמות אחרים.
כן, נכנס לתוך העולם, נמצא ליד ראובן ושמעון.
מצד שני, כאילו היחס הוא יחס אישי, וזה כאילו הרווח שמרוויח.
כן. לא, מה שאתה רואה פה זה ממש סוג של התייחסות לרמב״ם או לפילוסופים במובן הזה, שכשאתה הולך דרך ראיות אתה מגיע לדמות אחרת של אלוקים, שהוא קשור פה לחוסר אישיות, והוא מתאפיין בזה שאין לו שם פרטי. זה ניסוח של פילון ומתאים, הוא אומר לזה שאתה מגיע לאיזושהי הוויה, אתה לא מגיע לסובייקט. אתה לא מגיע לסובייקט, הוא אומר שאתה לא חוגש אותו אף פעם. עכשיו, מצד שני, הכוזרי פה גם משחק עם העניין של ההגשמה, ובאופן כללי בכל הספר הוא גם את זרוזפלג, מה שאני עוד מעט, זה לא שהוא אומר אוקיי אז הנה זרוזפלג, לפעמים יש ניסוחים, אני יודע שהבאתי זה באחד השיעורים, שהוא ממש כאילו מביא ניסוחים מוגשמים ומתעקש על זה שאלוקים לא מחוץ לעולם אלא הוא בזמן מסוים, במקום מסוים, עכשיו זה לא לגמרי אובייקט, אבל יש לו איזשהו ניסיון להביא קטגוריה אחרת שהיא תיתן איזשהו נוכחות וממשות שמפגש עם הנוכחות במובן הגופני, במובן שהיא נמצאת במקום וזמן מסוים, אתה פוגש אותה באופן ישיר, לא באופן עקיף דרך ראיות, ועדיין יש פה בדיוק איזשהו משחק עם ניסיון שלא לדבר על הגשמה בהקשר הזה. שזה נמצא פה, אני חושב, בתוך הקטע הזה של הכוזרי, זה לא נמצא, אבל זה נמצא שם בספר באופן כללי, ביכולת שלי לפגוש משהו שהוא לא בשמי, ואז רמיזה נבואית, ראייה רוחנית, תתפוס את כל הדברים האלה. בהקשר של לבינה, אז חוויה. בהקשר, אז אני יכול לחוות משהו שהוא לא גשמי, ועדיין לחוות אותו כמו שאני חווה דברים גשמיים, מבחינת הנוכחות, המיידיות, הוודאות, כל הדברים שהוא מחפש כאן, וגם מזה שזה הופך להיות פרט. זה לא המכלול שאפשר להסיק עליו איזושהי מסקנה, בתוך כל דבר אולי אפילו אפשר להגיע אליו, אלא זה משהו מסוים, פה ולא שם. לא ראובן ולא שמעון, אלא פלוני. שאתה רוצה לקרוא לו דווקא כך. ואז עם אלה מתגלגל שהוא דיבר איתי, הבטיח לי דברים, אני יכול לסמוך עליו, לחשוב עליו.
נו, השם, איזה שם?
השם, אתה יודע, השם. זה גם אבל דבר מעניין, שהכוזרים מתעלם, ואנשים מתעלם מזה שזה שם שלא אומרים אותו. זה לא רוב אנשים, זה לא אומרים אותו, אתה אומר השם, זה לא השם. כאילו, זה משהו שזה גם מעניין לראות הרבה מתמודדים, זה מצד אחד, אתה מושך הצד של השם הפרטי. מצד שני, אוקיי, אז איפה כל הפער, איפה השם שלא אומרים אותו, איפה הריחוק? וכאילו, הכוזרים באמת בהקשר הזה הוא מושך מאוד חזק. אבל באמת, מה שהבאתי פה זה סוג של פרגמנט קטן, אבל אני רוצה יותר להרחיב בזה דרך עוד אינפיים, כי הוא באמת, כי הוא משתייך לאותה מסורת בהקשר הזה. יש לו כלים פילוסופיים יותר מחודדים, אני חושב, כדי לעשות את זה. והוא מנסה גם באמת להתייחס יותר לכל השאלה. זה קטע מתוך ספר שהוא תרגם שירים של יהודה לוי, ביהודה לוי, והוא הוסיף כל מיני הערות, לפעמים קשורות לשיר, לפעמים לא. השיר הזה, שהוא מאיר עליו, זה שיר שפשוט שם הדמות מופיע פה בהתחלה של כל בית. אני מתייחס לעניין של שמות. יש לו קטע ארוך ויפה, הבאתי פה רק חלק. מהי בעצם משמעות חוסר האפשרות להגות את שם האל? שמות בכלל ניתנים להגיעה רק לתנאים מיוחדים מאוד. בשיחה בין שניים בנוכחות שלישי, תהיה זאת פגיעה בנימוס. זה דומה לכוזרי, הוא הולך לשמות במובן האנושי והוא מכניס את הקודש ברוך הוא פנימה. תהיה זאת פגיעה בנימוס ובתחושה...
נימוס הגרמני
שזה לגמרי. זה עדיין נכון. אם אני שיחה בין שניים בנוכחות שלישי, אתה שלישי לצורך זאת, תהיה זאת פגיעה בנימוס ובתחושה הטבעית להגות את שמו של השלישי. נכון? זאת אומרת, אם אני מדבר מבישי ואתה פה, ואז אני אומר גלעד אמר שכך מכך. אתה מרגיש מודר, אתה מרגיש מתעלמים ממך, נכון? זה אינטואיציה יפה, למה בעצם אתה מרגיש מודר? כי היינו צריכים להגיד הוא, אתה, הוא אפילו, זה גם קצת מודר. או כאילו,
משהו להגיד זה,
במקום זאת גוררים את השלישי לפחות לרגע לתוך השיחה ופונים אלינו. אנחנו בעצם לא אמורים לדבר איתך, כי אנחנו מדברים על משהו אחר, אבל לא נעים לדבר עליך כשאתה פה, כי הופך אותך לאובייקט. זה יפה, זה אינטואיציה יפה. ובכן, מה המסקנה? את שמו של נוכח אין לבטא, אלא בפנייה אליו, והוא עדין לגבי כל שם. זאת אומרת, אם לא היית נוכח, היה אפשר לדבר לך כמה שאתה רוצה, כי אתה באמת הפכת לאובייקט, אתה לא פה. אבל אם אתה פה, אז אתה לא אובייקט. אז השם אמור להיות פנייה. כל שם הוא במקורו לשון פנייה. רק לאחר שנושא השם עזב את המקום, באות היחסות הדקדוקיות האחרות בחשבון. אם הוגים את שמו של מי שנוכח, מבלי להפנות אליו, הוא יחוש עצמו לפחות לרגע כמי שדוחקו את החוץ. אך אלוהים לעולם אינו עוזב. ניסיונות להגות את שמו יכולים להתפרש רק כניסיונות לדחוק אותו החוצה. מבקשים לדחוק החוצה את אלוהי היהודים העתיק, להופכו לאל שעבר מן העולם, אל מת כמו זהוס ואפולו שנייה, כמו בעל והשתורת שהם מפרט מתים לגבי עולם מזמננו. ההקשר שמדבר עליו גם זה הקשר של חוקרי מקרא שמשתמשים בשם הוויה. והם תופסים את עצמם כיותר נאמנים למקור, כי הם מדברים בשם הוויה, והיהודים האלה הם לא מדברים בשם הוויה, כי הם עברו איזשהו הליך של התרחקות.
אבל זה כאילו זה מכניס את כל... זה ממש מושך את זה לארץ, כאילו זה מכניס את אלוהים...
כללי הנימוס.
כן. אנחנו נימוסיים כלפיו, אז אנחנו לא קוראים לו בשמו.
צריך לפעול כללי הנימוס בצורה יותר מהותנית, אני חושב, כדי להאמין את
זה. אבל זה הולך לשני הצדדים.
כן, זה שני הצדדים.
ומצד אחד זה לתפוס את כללי הנימוס כדבר שהוא יותר גבוה, יותר זה, אבל זה גם להנמיך את אלוהים, כאילו בכל זאת, זה לא
לגבי הצד השני אני מסכים, לגבי הצד הראשון אני לא בטוח, אפילו מה שאמרתי אני לא בטוח, זאת אומרת, אני לא בטוח זה עניין של מהותנות, אלא זה עניין של אלה כללי המשחק שלנו, ואנחנו פוגשים את אלוקים בכללי המשחק שלנו. זאת אומרת, אני באמת תופס אותו כנוכח, או שתופס אותך כנוכח. עכשיו, חלק ממה שבאמת מתעתע את הרון הזה, בגלל שהוא עושה את זה מאוד חזק, ומצד שני, זה באמת כאילו אתה אומר, באמת אלוקים תמיד נוכח, זאת אומרת, מה זאת אומרת להגיד אלוקים שהוא תמיד נוכח? זה באמת שאלה גדולה. ואתה רואה שהוא עושה את זה בכוח, ומה שנחמד בקטע הזה שהוא עושה את זה בכוח דווקא לבריא שם הוויה שלא אומרים אותו. עוד שנייה נראה כאילו הוא משחק עם זה, לא הבאתי את כל הדיון. אבל באמת כשאתה מדבר בשם הוויה, כשאתה מזכיר את השם הוויה כחוקר, כמדבר על, אז אתה דוחק אותם, אתה אומר הוא לא פה, אני מדבר עליו. ואחד הישיבות, כמו להגיד האל.
כלומר, השם עוזב את הארץ, זה פרדוקס.
מה? כמו שאמרת
עכשיו,
להגיד האל
בישיבה. כן. וזה עוד יותר, כי זה אפילו, למה השם לא עושה את זה? לא, כי באינטואיציה שהוא אומר, גם להגיד את השם הפרטי, לא האל, האל זה עוד יותר, זה באמת שם כללי. אם היינו אומרים סתם שם השם. יש פה, אני מנסה, מה שהוא בעצם עושה זה לקחת את האימנות מלהגיד ולפרש את זה באופן מסוים, אני לא בטוח שזה כולל לא, שאנחנו תופסים את זה ביום יום. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים שלא לבטא. הוא אומר, כשאני מבטא את השם בלי לפנות אליו, אז אני פוגע בנוכחות שלו. אני צריך למצוא איזושהי דרך אחרת לדבר, בלי ש... כאילו אלוקים זה מישהו, אני חושב שזה בעצם מה שהוא מתכוון לומר, שזה אלוקים זה מישהו שאפשר רק לדבר אליו ולא עליו. רק כשאתה מדבר עליו, אז בעצם הרגת אותו.
אפשר להרוג אותו כאילו גם כשאומרים את השם, כאילו, כשאומרים השם ולא את השם.
לא, אני חושב שמה שהוא אומר זה שבעצם כל פעם שאני אומר את השם אני לא מתפלל, אז אני באמת הורג אותו במובן הזה.
כן, אבל אנחנו לא כתובים מזה לזה שאנחנו לא אומרים את השם. זאת אומרת, אם אנחנו...
נכון, במובן הזה נכון, אתה לא יכול לדבר עליו. אתה לא יכול לדבר עליו באופן כללי, זה נחשב אינטואיציה שהוא נסה להגיד פה. בהקשר של הדיון שלו, הוא מתכוון לומר שהעניין זה לא איזה שם אתה בוחר, אלא איך אתה משתמש בו. אם אתה אומר את השם האמיתי, זה לא עוזר לך, בגלל שהאמיתיות לא נמצאת בשם, אלא נמצאת ביחס. לכן, בוא נקרא את שנייה עד הסוף, אני יודע את זה בעיה. אמנם מה שקובע הוא, האם השם משמש כפנייה, או שהוא רק הגוי. כאשר מאיימת סכנה, שיהיה הגוי בלבד, הוא מבקש מנוס בשם אחר. הרי הראשון הופך לגבי בלתי ניתן להיגוי. אבל השני נעשה השם האמיתי. הוא משמש פנייה בפני מי שבפי מי ששייך. מי שמנסה לחזור באופן מלאכותי אל השם הקודם, מוציא עצמו מחוד השייכים. הדוגמה שהוא מדבר עליה שם זה שם חיבה. שזה דוגמה נחמדה. זאת אומרת, יש לך מישהו, אתה מנסה ליצור איתו איזושהי זיקה מיוחדת, והשם הרשמי, האמיתי שלו, הופך להיות משהו רשמי מדי, משהו מנוכר מדי. כאילו שאתה מדבר, ואז השם חיבה יוצר איזושהי פנייה שרק אני יכול להשתמש בה, כי רק אני יש לי את היחסים האלה איתו. וכשאם אני אשתמש עכשיו פתאום בשם המקורי, למרות שהוא כאילו יותר אמיתי, אז זה הפך להיות ניקור. שבינינו יחסים עם אחרים. זה אני חושב מה שהוא מנסה להגיד, ולפעמים השם הופך להיות רק הגוי, במובן שהוא הופך להיות סחורה כללית, כולם משתמשים בו, השם הרשמי. ולכן השאלה אם הוא אמיתי, האם המקורי, היא לא השאלה הנכונה, כי העניין בשם זה לא להיות אמיתי ומקורי, לא לציין משהו, אלא להיות פנייה. בשביל הפנייה לפעמים צריך להחליף את השם. כך הוא רוצה להסביר למה אנחנו לא משתמשים בשם הוויה. כאילו לקחו אותו החיצונים, עכשיו יש לנו את השם האינטימי שלנו. שזה שם עדנות בהקשר שהוא מדבר כאן, ואצלנו אני חושב השם זה השם. זאת אומרת, יש התגלגלות כזאת. השם זה השם האינטימי במובן הזה לפחות. אני לא בטוח שזה לגמרי כולל המקום שהוא מדבר אליו, אבל הוא עולה פה יפה במובן שהשמות האמיתיים יש בהם איזשהו מובן של ניכור קצת אולי. עכשיו בואו נראה שנייה את הסיבוב האחרון של העניין. אולם, האם יש לאלוהים שם? האם אין כאן כל השמות אלא ניסיונות לחנות את הבלתי ניתן לחינוי, מפה אנחנו חוזרים את העלי השלילה? האם מותר אפוא להתייחס כאן אל שם כלשהו באותה רצינות, כלומר לקבלו בתור אמיתי? כמו שאנחנו מתייחסים לשם שיש לבן אדם, זאת שאלה רצינית כבר. אבל האם יש לאדם שמו, האם אין אף הוא ניתן תחילה? וכי יש לו שמו שלא כפי אלה נותנים לו אותו? האם יש לשמו אמיתות אחרת מאשר להיקרא? יהודה הלוי והעם היהודי פונים מזה אלפי שנים אל אלוהים בשם המוכר היטב ומופיע בשיר זה. שיר זה כאמור שם אדנות. האל נקרא איפה, אם אכן אל חיו ולא אל מת, באמת כפי שפונים אליו. ואם שבתאי צבי, שכידוע השתמש בשם הוויה, מאז פנים לחוף את כניסתה של מלכות שמיים לתוך עולמנו זה, כישלונו מתגלה בכך שאינו יכול אלא לבטא את התנועות שכלל אינן נותנות את ההגייה הנכונה. כשהוא נכשל איפה בניסיונו לקפוץ על קץ ההיסטוריה העולמית היהודית. כמו שאלה מבני תקופתנו אומרים במקום אלוהים את מה שהם טוענים שהוא ההגייה המדעית, מנסים לקפוץ על מחוץ לתחומה של אותה היסטוריה עולמית יהודית, תחום שהיו כלולים בו. אני ביקור שלו לא עלינו בגרמנים, אז דווקא על היהודים כמובן. זה באמת ניסוח יפה, זאת אומרת, שבתאי צבי באמת תופס את זה כמי שקופה של מחוץ להיסטוריה. אני רוצה להגיע לדבר האמיתי, זה מה שיביא את המשיכיות. אם תגיד את השם האמיתי, סוף סוף תשבור את מעגל הפנימי ותביא את הדבר, את היש האמיתי פנימה. ואומר, אתה לא מצליח, אתה אומר משהו שהוא לא קשור לכלום. אין לך גישה לאלוהים שלא דרך השם שבו קוראים לו, לא דרך המסורת. ברגע שאתה קופץ מחוץ למסורת, ואין אתה נשען על המשיכיות או על הגיעה המדעית, אתה לא מפוגש שום דבר. ואין שם ניסוח יפה שאומר, השם תמיד ניתן, הוא תמיד קשור ליחס, הוא לא מצייר איזשהו משהו לא אחוז באובייקט, באופן שנשאל את עצמי אם זה השם האמיתי שלו או לא. ובהקשר הזה, כמו שאמרת, ראובן זה כמו פלוני, בהקשר הזה. זה סתם אופן שבו אנחנו משתמשים. אז אם אנחנו נחליט להשתמש בשם אחר, זה יהיה השם. שאלה היחידה, איך אנחנו משתמשים בשם הזה? עכשיו, בואו נעשה קצת תקשור את זה לכל הדיונים. השאלה שהוא שואל פה, האם יש לאלוהים שם, בעצם אני חושב הניסוח, נגיד, היותר אנושי של השאלה הפילוסופית של הרמב״ם, מה זה אומר לתת שם למשהו שרושב מלך כוזר, לתת שם למשהו שאני לא יודע עליו שום דבר. האם השם הוא לא סוג של תואר שמצמצם, שמגביל, שופך את זה לאימננטי וכו'. אבל מה, ראינו שאצל הרמב״ם באמת הוא אומר, השם הזה לא אומר כלום חוץ מזה מציאות. ולכן הוא אומר זה, הוא על הגבול של שם או לא שם. שם פרטי או שם כללי או איזשהו מינימום שבמינימום, איזושהי תשתית. מה, איך הייתם מנסחים את, את הפתרון כאן?
שאלה רצינית.
שאלה רצינית. שאלה רצינית. שאלה רצינית. איך לא להבין שהוא מתכוון לא לענות עליה, אלא לבנות את הדיון על משהו אחר. שיינתק את השאלה, ייתר. מה אתם אומרים? טוב, אני שמתי לכם כותרות, זה לא כך קשה. אבל זה לא בדיוק המילים שלו. מה התחליף שלו להגשמה, לפרטנות, לתכנים של השם? זאת אומרת, דיברנו על זה שהשם הפרטי נוגע כאילו משהו שמעבר לתארים. המושגים של מלכיאל. ההתכוונות האחרת, נקרא לזה ככה. אם זה לא שם של אובייקט, אם זה לא שם שמגדיר, אז אם יש אצל הרמב״ם, הוא הלך למקום של ההוויה, המציאות, התשתית, שהיא הקיום הטהור של עצמו. מה יש לנו כאן?
מה
הוא שם
פרטי?
מה השם, על מה הוא מוסב, אם הוא לא תואר, אם הוא לא ההוויה.
על הפנייה, אדם אחר.
פנייה, כן, צריך לחדד, הוא לא ממש משתמש במושגים המדויקים פה.
נראה להתערה. יש לשמוע מיטות אחרת מאשר יקרה. בסוף כאילו אני קורא לך בשם ושנינו מבינים כאילו שאני מחפש אותך. וזה מה שחשוב, זה לא משנה כאילו, זה לא שהשם באמת קשור אליך. הוא לא כאילו מעיד עליך. וזה מעבר למה שריאל, כאילו גם יכול להיות שריאל להגיד שהשם הוא לא מעיד עליך, הוא משהו שירותי וזה, אבל עדיין אצל ריאל השם הזה הוא השם של אלוהים. השם הפרטי של אלוהים. אצלו זה בכלל, כאילו, זה חסר משמעות.
זהו, לכן זה מה שהתכוונתי שאמרת שלרוזת ויש כלים פילוסופיים אולי יותר מחודדים. כי יש לו את התפיסה הזאת של, כאילו כל זאת נמצא ביסוד של מה שנקרא פילוסופיה אידיאולוגית, או של כל מיני סוכנים נמצאים בזמנו, ובובר ועוד כמה חברים שהם ממש כאילו ביחד מתחילים לדבר ככה. ומה שיש, מה שיש אצלם זה סוג של ניסיון להתחמק מיחסים לאובייקט, וניסיון לפתח איזושהי תפיסה שבמפגש בין שניים, שאלה אם רק בבני אדם, גם לעצים, מה שגובר עושה, או שזה, או רק מלוקים, וכל מיני דברים, אבל העניין הזה לפתח איזשהו דיבור על זיקה, על יחס, על דיאלוג, שהוא לא מצומצם לאובייקטי. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על כאילו במבט מהצד, להגיד יש א', יש ב', יש דברים שעוברים ביניהם, לסרטט את הקווים, להגיד תמיד יש משהו מעבר, תמיד במפגש יש משהו מעבר, תמיד ביחסים יש משהו שהוא מעבר להקפאה של הנקודות, תמיד על הרצף, לדימוי אחר. זה אני חושב משהו, לכן במובן הזה הוא יותר מוצלח מהכוזרי, כי הכוזרי אומר לך, השם הזה הוא שם של מישהו, ואני פגשתי אותו ולכן אני יודע שהוא קיים, אבל במובן הזה הוא עדיין קצת מתאר יחס למוסר. אתה יודע, אני אומר, המישהו הזה שפגשתי אותו, השם הזה מציין אותו. הוא אומר, יש הבדל משמעותי, הוא הולך לכיוון הזה כשהוא אומר, יש הבדל משמעותי בין לפגוש מישהו לבין להגיד עליו ראיות. במובן הזה הוא מכוון לאיזושהי עודפות שנמצאת במפגש. אצל רוזנברג זה יותר מחודל בזה שהוא מדבר על המפגש עצמו, הוא מדבר על הווה הרבה פעמים, שלא יכול להפוך לעבר. לכן הוא אומר, האלוקים נוכח פה עכשיו. חלק מהבעיה בכוזרי, הקושי, זה שהוא מדבר איתך על כאילו מעמיד מאוד זה העניין על המפגש, ועל המפגש הוודאי והנוכחות ועל הצד אחד, צד שני אומר זה כבר עבר ואנחנו מקבלים את זה במסורת. ואז הקושי שהוא נתקל בו, אני חושב, זה שאלה אם המסורת יכולה באמת להעביר את העוצמה הזו של המפגש. למה המסורת היא הופך להיות שום ראייה? כשאתה אומר לי ש-60 ריבור ראו ולא יכול להיות שהם משקרים, האם אתה מצליח להתגבר על הפער? ואתה מצליח בעצם רוזנבייג הוא באמת מוכן ללכת על זה עד הסוף ולהגיד באמת שאלוהים נוכח הוא נוכח שהוא לא נוכח אבל הוא נוכח אבל הוא אומר הוא תמיד נוכח אבל הוא באמת חותר לאיזשהו מקום שהוודאות נמצאת כי אני מדבר על נוכחות שאני מדברת איתי אני מדבר על זה שבהר סיני פעם מתגלה מישהו ועכשיו אני קורא לו בשם הזה שבהקשר הזה שוב קצת הפכתי את זה ליחסי אובייקט גם אם זה לא אובייקט גשמי זה איזשהו אובייקט שפגשתי פעם זה עוד נצלג אומר זה נוכחות שנמצאת עכשיו עכשיו אני בזיקה איתו עכשיו אני בפנייה אליו זה מה שהשם עושה וזה יהיה, לכן ההבדל יהיה אם אתה נמצא פה או לא נמצא פה, אם אתה לא נמצא פה, באמת זה כבר לא אותו יחס. היחס נמצא רק ברווה הממשי. שזה מתגלגל עכשיו לכל מיני דברים, דברים שנצא לככה לגעת משנה הבאה.
מה הקשר
ששמת עצבי? כי שמת עצבי, הוא אומר, למה שמת עצבי רוצה להשתמש בשם הוויה? ולמה החוקרים רוצים להשתמש בשם הוויה? כי הם מרגישים שזה תופס את האובייקט האמיתי. כאילו, למה? כי השם הזה מקושר בחוט לדבר האמיתי, ואז אני יכול לדבר עליו. הוא אומר, השמות לא מקושרים בחוטים משום דבר, אלא השמות זה סוג של שפה כשאינו
שם. הוא קושר את זה אבל בהגיעה, באופן ההגיעה.
הוא אומר, לא, זה שהוא לא הורג את ההגיעה הנכונה, זה דרך לצחוק עליו ולהגיד, אתה מנסה להגיד את הדבר האמיתי, אבל אתה באמת לא מצליח, אגב, אפילו ברמה ההיסטורית אתה טועה. ומעבר לזה שהרמה ההיסטורית לא מועילה לשום דבר.
כן, אני לא יודע שהוא מתפלמס עם זה ההיסטורי, יותר שזה לא מעניין אותו.
זה נכון.
כאילו זה גם בהגיעה המדעית
לא, ודאי שזה לא מעניין
יכול להיות
שזאת
ההגיעה המדעית אבל זה לא משנה
נכון אני חושב שזה היה נסלופה את זה כסוג של דחקה על בסיס קפטי צבישן אבל אני חושב אבל גם שזה מה שהוא אומר זה שאנחנו לא יודעים את ההגיעה אז בדיוק מבטא את זה שזה לא שם שימושי סתם כתוב מה שהוא עושה פה אולי ברמה אם דיברנו על זה שבקוזרי יש איזושהי הנמחה לשם הוויה הוא עושה פה מחיקה מוחלטת, זה שלא אומרים אותו, זה לא בגלל שהוא קדוש, אלא להפך, בגלל שהוא סתם משהו שמחקתם, כאילו, מין אותיות שאני אפילו לא יודע, לא רק שזה שאני לא יודע איך להגיד אותם, זה לא בגלל שזה משהו מסתורי. מה שהרמב"ם קצת אומר, זה שפה שעבדה לנו, סתם כי זה שם שלא משתמשים בו, זה מין אות מתה. אנחנו מתעניינים רק במה שעובד, מה שעובד אצלנו, ואנחנו משתמשים בשם אחר. הוא תופס את זה סביב זה, זה גם חלק ממה שמגניב אצלו, שהוא קורא מקורות בנקודת מבט כל כך אחרת, שהוא רואה דברים שאנחנו אולי מבעלים על דעתם. כל זה נדלק בילה שהוא ראה שיר שלם שבנים השם את דעת. ומתוך העולם שלא, כאילו אתה אומר, למה שם, פתאום אתה נורא מתאים את זה, למה אנחנו משתמשים בשם הדעת כל הזמן? אני אשאי לב את זה בכלל, כי מי יעלה על הדעת לחשוב השם הוויה. אבל זה סתם את זה, כאילו, וזו אינטואיציה יפה, שאומרת, אנחנו נורים בשפה שלנו, היחסים שלנו מקדש ומקורים, דרך ההקשר שאנחנו מדברים, זה לא עניין של אובייקטיבי, הוא לא עניין היסטורי, של איך קוראים לו באמת, וכו'. ולכן גם הוא יכול לשים את זה בתוך היחסים אנושיים, גם השמות שלנו ביום יום הם אותו דבר. זה ששם אלוקים הוא לא נאמר, וזה שהוא לא מגדיר שום דבר, זה לא מולי שהוא מיוחד. זה אותו דבר לגבי כל בן אדם. ולכן גם לגבי כל בן אדם, יגיד, היחסים בנוכחות הם שונים לחלוטין ושהיחסים בהיעדר. אם נחזור שנייה לעניין של שלילת ההגשמה, מה שחזק את רוזס בהקשר הזה, זה שזה לא שאלוקים הוא עוד מושא, רק שהוא לא מוגשם, במובן אחד, אלא באמת כל מושא, כשהוא נוכח, הוא משהו אחר. הוא סוג אחר של התכוונות, נקרא לזה. שם פרטי בהקשר הזה, השימוש האמיתי שלו יהיה כשמישהו נוכח, ובהקשר הזה זה אותו דבר כמו לדבר עם אלוקים. זאת אומרת, זה גם להגביע את האדם וגם להוריד את אלוקים, ולשים אותם, לפחות את המימד הזה של המפגש, לשים אותו באותו מישור. להגיד כל שלילת ההגשמה וכל תורת התארים היא בעצם נכונה, וגם להגיד שהשם לא שייך לאף אחד, זה נכון גם לגבי בני אדם מאותה מידה, כל אדם נוכחים. בגלל שהם לא נוכחים, אני באמת מציין איזשהו אובייקט אולי, או מציין איזשהו זיכרון שיש לי ממנו, או וכולי.
הדיבור שלו פה על, כאילו הדיבור הבסיסי, על האם יש לאלוהים שם, זה כאילו, גם אם מנסה להתחבק אלינו, לא בדיוק, אבל כאילו זה הזכיר לי קצת דיבורים של אדמור הזקן, יש לו... בתי תורה בשיר שלו קצת מדבר על, על שמות בהתחלה והוא מדבר על זה שכאילו, לא יודע, מביא איזה כמה שמות, נגיד שלום וכל אלה כאלה שהם כאילו ממש כאילו מגדירים איזושהי תכונה או פונים לאיזושהי תכונה וכאילו הוא טוען שהריבוי של השמות רק מראה את זה שבעצם אי אפשר לתפוס את התכונות אז הוא מנסה, אז הוא כאילו מתחבט, ואז איך, אז מה הצדקה כן לומר את זה? כי אם זה לא זה, כאילו, אז הוא מנסה לייצר, אני קראתי את זה, הוא מנסה לייצר שפה רכה, כאילו שפה שלא מנסה לתפוס את האובייקט, אלא שפה שהיא יותר נמצאת כאילו בפנייה, שזה כאילו, שזה קרוב ל...
כן.
קצת קרוב למה שהוא עושה פה, אני לא בטוח, אבל...
זה, כאילו, הרבה פעמים הקבלה משתמשים בכל מיני עולמות בשביל לפתור את הבעיה,
כן.
ספירות, ושאלה תמיד יהיה מה יהיה היחס למה שמעבר אליהם. זאת אומרת, האם האינסוף זה משהו שלא מדברים עליו, או שזה משהו שיש לך יחס אחר, כל הדיבורים על להשיג אותו במובנת הדליבה ונוגע לא נוגע, כאילו שזה סוג דרכים אני חושב לחפש צורות התכוונות אחרות. אז באמת אני מרגיש שהכוזרי יש לו פה איזושהי אינטואיציה מאוד חזקה מצד אחד, מצד שני באמת רוזנברג יש לו ניסוח כאילו שפה יותר עשירה לזה, להגיד הגרעין הזה שאליו מתייחס לשם הפרטי, להפסיק לדבר עליו כגרעין, באמת זה דימוי אחר. וזה להגיד יש מאחורי התארים איזשהו גרעין, אלא להגיד יש איזושהי התרחשות שהיא מתרחשת בשפה אחר, שהיא צורת התכוונות אחרת. לכן התיאור של השפה הזו של מלכיאלי באמת יותר מוצלחת, כי היא מתארת את היחס ולא את האובייקט. היא לא אומרת מאחורי הדברים יש איזשהו אובייקט אחר, שהוא יותר טהור נגיד, ואליו אני פונה, אלא מפגש, זה מה שיוצא מצד אחד. מצד שני באמת יש פה איזושהי תביעה מאוד חזקה, זאת אומרת, שמענו, מה זה אומר שאלוקים תמיד נוכח? ומה זה אומר שאי אפשר לדבר עליו בכלל, האם זה באמת נכון, כאילו אפשר לצמצם את כל השפה הדתית לזה, כאילו יש בזה משהו נורא נורא צפוף. ובאמת, מה שמענו, הוא מתעלם לחלוטין מכל המימד של הניכור והריחוק והטרנסנדנטיות שיש בשם הוויה, ושלא אומרים אותו, באמת כאילו משליך את כל הקופה על זה שאתה תוכל לפגוש את אלוקים באמת. ואז, או שאתה אומר, טוב, לא יודע, לא פגשתי את אלוקים כמו מלך כוזר, מה אני אעשה, לא פגשתי. או שאתה אומר, אולי אני גם לא רוצה כאילו שכל הכל יהיה כאילו בקישקס, אולי גם צריך שיהיה איזשהו משהו לדבר עליו, אולי גם צריך איזשהו משהו שלא מבינים ולא פוגשים, איזשהו דיסטנס. עכשיו, מזה אני רוצה להתגלגל ללבינה, אז אם יש לכם עוד כוח, קצת לחטוף מזה משהו. כי מעידות השאלה ששאלת בהתחלה, אז אני חושב שדרך זה אולי אפשר להרגיש את מה שמפריע לו בחוויה. כי הוא באמת מחפש טרנסנדנטיות, הוא רוצה לחפש משהו שאני קשור אליו, אבל אני לא תופס אותו. כי נראה לי משהו מרגיש זה שבחוויה בסופו של דבר יש איזושהי תפסות. אפילו אני חושב לחוויה של רוזנצייג, אני אומר שרוזנצייג באמת מודע לזה, והוא מחפש דרך התקדמות אחרת. הלבנס, למשל לבינס, הוא באחד הספר הראשון שלו, הוא כותב בהקדמה במפורש, שהוא לא מזכיר את רוזנצייג בגלל שרוזנצייג עומד בבסיס של כל מה שהוא אומר. מבחינה מסוימת, אבל הוא כן מסתייג, לא נוכל אם הוא אומר את זה ביחס לרוזנצייג, נראה לי שהוא אומר את זה ביחס לבובר. בובר, הדיבור שלו, שהוא מקביל לדברים שדיברנו עליהם, זה על אני ואתה, והוא מחפש יחס שהוא יותר של אחרות, כמובן, זה המושג, זה הדבר מאתה לאחר. רוזנצייג זה תמיד אני ואתה, זה תמיד נוכחות. והוא מחפש את המקום שחומק. מצד אחד, מצד שני, הוא כן נוכח כחומק, וכן יש פה איזשהו ניסיון לשחק. עכשיו, זה באמת הדוגמה של השם, היא סוג של אינטואיציה יסודית של לוינס, שאפשר ממש לקלוט אותה דרך זה. אז, וגם, באמת, נמצא, אני חושב, סביב אותו דיון, כי הוא מדבר על אלוקים, מדבר על בני אדם, עושה את התנועה הזאת של מה אני אומר, מה אני לא אומר, מה אני תופס, מה אני לא תופס. יש לו, בספר, מעבר לפסוק, יש קריאה תלמודית על סוגיה שמדברת על השמות הקדושים. זה קטע יפה וארוך, ובדעתי ממנו ממש איזה קטע קטן כדרכו של לוינס, מאוד קשה, גם התרגום, אני לא יודע את מי להאשים, אבל בכל זאת נדלה מזה איזושהי אינטואיציה ואיזה השם בין ארבע אותיות, השם המפורש, נהנה מיתרון, זה נורא נובע מן המצב המוזר של שם שאסור לבטא אותו בכלל. השם עדנות, שגם אותו אסור לבטא לשווא, הוא שמו של השם בעל ארבע אותיות. לשם יש שם, השם מראה ומסתיר את עצמו. על ההופעה בהקשר למשמעות, תמיד להיות גם נפרדות או קדושה. על הקול המהדהד בדיבור, להיות גם הקול המסתתר או הדומם. השם המפורש יכול להיות באופן זה. השם, פה אני חושב מדבר על שמות בכלל, השם נדבק במה שהוא מכנה באופן שונה לחלוטין משמות רגילים, שכאשר המערכת הכוללת של השפה מאירה אותם, מציינים סוג, אך אינם נדבקים לפרט המסוים, אלא עוטפים אותו כביכול במעטה של אדישות. אני חושב שאני אסלוח פה לגבי, אם התבחנה פה היא בין שם כללי לשם פרטי. שם כללי הוא מציין סוג, אבל עוטף את הפרט במעטה של אדישות. אך השם הפרטי, שהוא קרוב לבעל השם, אין לו קשר רגיוני אליו. ולכן, למרות קרבה זו, הוא כמו קליפה ריקה, כמו ביטול מתמיד של מה שהוא מכנה. פשיטת צורה של מה שלובש צורה באמצעותו. באיסור להיאמר הוא מעמיד את עצמו במרווח הזה, כינוי בעל ארבע אותיות, שלעולם אין מבטאים אותו כפי שהוא כתוב. לא נעצור על זה רגע, זה הניסוחים הצפופים האלה, מה הוא עושה פה עם כל הדברים שדיברנו עליהם עד פה. בוא נשים שנייה את שם הוויה בצד, מה הוא אומר פה על שם פרטי? להכניס את כל הידע הכללי
שלך, פנייה בשם כאילו יש מניסיון בפנייה לשם, נגיד גלעד, אז לנסות לתפוס את זה משהו כי לנסות להנחיח משהו שהוא לפנות למשהו מאוד פרטי, מאוד ספציפי מסוים, לנסות להנחיח אותו, אבל בעצם זה שאתה כבר אומר את השם הזה אתה מעבד אותו, אז זה שאתה אומר את האמרה הזאת, אתה אומר כי אין קשר באמת ישיר בין המסמן למסומן, זה חזק דווקא בשם פרטי של ניסיון כאילו לתפוס איזה משהו, כשאתה רק הוגה אותו אתה כבר מאבד אותו, בשם פרטי הזה חמקמן שונה של השם של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מצליח לשמר את זה, בעצם זה שיש איזה משהו שאסור להגיד אותו, זאת אומרת יש איזה פער, יש שם שהוא, יש את ה-UK ברב קל שהוא כאילו הדבר הזה ש שם שאתה בחיים לא תוכל להגיד אותו, אבל ויש את זה שאתה אומר אותו מתוך מודעות לזה שאתה לא מתייך לספות סביר שזה הדמות
בסוף העניין. הוא משחק בין כל השמות, אבל בעצם אני כאילו גם מקטעים שלפני זה הוא בעצם מכוון אותו יחס בכל מיני רמות, ואתה נשב ביחס למה שאמרת בהתחלה שהוא באמת רוצה להטביע את זה שזה קיים לגבי כל שם פרטי, זה קשור גם לזה שאין קשר בין השם לבין ה... אם נסלח את זה אחרת, אין קשר במובן שהשם אין לו שום תוכן. שם כללי, אם אני אומר אדם, סוס, אז מצד אחד אמרתי עליו כל מיני דברים שנמצאים בהגדרה של השם הזה, מצד שני לא נגעתי בו עצמו. לכן אומר, יש פה איזו מעטפת אדישה כזו. כשאני נסה לתפוס את הדבר עצמו עם השם הפרטי, הוא אומר, דווקא אני אסיים לתפוס את הדבר עצמו, רק מוכיח את זה שלא אמרתי שום דבר. באמת, יש איזשהו פער בין הכללי לבין הפרטי שאי אפשר לגשר עליו בשפה. אתה נסה לתפוס את הבן אדם, בספר הזה של סנדנר שפעם תיתת ממנו, הוא מדבר על זה שאתה יכול להוסיף המון 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 תארים,
סוס שחור,
אבל הם אף פעם לא יתפסו את הנקודה. יש איזושהי נקודה מאחורה. תוסיף עוד מלא 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 תארים, תמיד זה יהיה נכון גם לגבי מישהו אחר. זה אותו דיון של לגבי שם הוויה, אתה רוצה להגיד עליו משהו שייחד אותו כל אחד אחר. איפה נמצא הייחוד? איפה נמצא משהו שזה נכון גם לגבי בני אדם? מה בעצם? וזה בעצם השאלה, על מה השם הפרטי יושב, מה זה הדבר הזה? אז אתה יכול להגיד זה, כשאתה מצביע עליו, זה. אין, אתה מצביע עליו ולא על אף אחד אחר. כשאתה משתמש בשפה, אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז איפה הדבר הזה נמצא? אז ראינו אצל הרמב"ם באמת את ההוויה שמעבר לדברים שהיא באמת לא פרטית. אבל היא גם לא כללית, כי יש רק אחת. אצל רמב"ם זה בדיוק הניסיון להגיד, יש את הדבר הפרטי הזה, אני באמת לא יכול לדבר עליו, אבל אני כן יכול לפגוש אותו. אני פוגש אותו, וגם זה נשאר מה שכוזרים נסה להגיד, אני לא יכול לראות אותו ולדבר עליו במובן האובייקטיבי של מדענים, של פילוסופים, אבל אני כן, מי שפגש, פגש, מי שלא פגש, לא פגש, הוא באמת לא יכול להגיד שום דבר. ולכן הוא אומר שרק עם ישראל יכולים להשתמש בשם הוויה, כי רק הם פגשו את הקדוש ברוך הוא, וזה עובר שלנו מסורת. פה זה באמת כאילו תראו, מה שנמצא פה אני חושב זה בדיוק ההתעלמות מהאפשרות של הנוכחות. הוא לא אומר, כשאני פוגש מישהו עד השם הפרטי מצא את מה שהוא יכול לשבת עליו. בדיוק בגלל שהוא מנסה להתחמק אפילו מההתאמה הזאת, מההתאמה של השם לחוויה של המפגש. זה מה שראינו בקטע הראשון. החוויה זה עדיין ניסיון למצוא התאמה ביני לבין הדבר, להגיד, הנה זה, זיהיתי את זה. העובדה של הבינה זה בעיקר דרך נגד המושג של הזיהוי. יש לי מושג ואני מתאים אותו לאיזשהו מושג.
הוא לא מדבר על האפקט של שם לשם. כאילו, הוא מציין את זה. כאילו,
השם, אבל מזה הוא מתרגש.
כן, השם בדיוק הוא רוצה לתפוס בזה את מה שהוא מרגיש שקורה גם בכל שם.
הוא לא פורץ מהם.
אני חושב שזה סוג של וריאציות שונות על אותו מוטיב. זאת אומרת, אני מסתכל על זה קודם ברמה של השם הפרטי, כי פה אני חושב שזה הכי מובן. אם אני אומר, השם הפרטי לא מציין מושא מסוים, כי הוא לא אומר עליו שום דבר. אבל הוא גם לא מציין נוכחות, כי גם הנוכחות אפשר לתפוס אותה. אז מה שהוא עושה בעצם זה לנסות לתפוס ולהמחיש את חוסר היכולת לתפוס. זה אני חושב משהו. לכן הוא אומר שהוא כמו קליפה ריקה. אתה אוחז בקליטה כי אתה חושב שיש משהו בתוכה, אבל אין בתוכה כלום. וזה עצמו מנכיח לך את חוסר היכולת לאחוז, או ביטול מתמיד של משהו מכנה, פשיטת צורה. מה שהוא עושה פה, זה בדימויים שלו והרבה מקומות, זה להפוך את השלילה לתנועה, תנועה אינסופית, להפוך את הטרנסצנדנטי לא תואר, מאפיין של משהו שהוא טרנסצנדנטי, אלא לתנועה, תנועה אינסופית. טרנסצנדנטיות נמצאת בעצם התנועה הזאת של ללכת אחרי משהו שאתה לא מגיע לו אף פעם, לפנות כלפי משהו שאתה לא תופס אותו. בהקשר הזה לקרוא בשם באופן שרק מנכיח לך את זה שהשם לא אוכל בשום דבר מצד אחד, מצד שני זה לא שמחקת אותו ונשארת בלי כלום. במובן זה זה קצת דומה למה שהרמב"ם עושה, אבל באמת בווריאציה אחרת שהיא יותר איזושהי תנועה מאשר חוויה.
בניגוד לרמב"ם, כן מביא, השם הפרטי זה כן הדבר שמנכיח בצורה הכי טובה את מה שאתה רוצה לדבר עליו. הוא פשוט כאילו... הוא כאילו, אם אני כאילו מדבר על איזשהו מישהו ואני שם אותו פה, אז מצד אחד כאילו מישהו הזה הוא הכי נמצא פה, ומצד שני זה מאבד כל איזושהי משמעות קונקרטית, כאילו. אז כן, יש פה את התנועה, זאת אומרת, יש פה משהו מאוד, גם מאוד אישי, בניגוד לשם הכללי.
השאלה אבל מה זה אומר שהוא מאבד משמעות קונקרטית כשהוא נוכח, זאת אומרת, מה שרוזנצווג תופס אותו, אני חושב, זה שכשאתה פוגש מישהו, אז אתה פוגש משהו שהוא מעבר לעובדות, לחושים, מה שאתה יכול לפרט עליו, לזה. זאת אומרת, מה אתה עושה כשאתה מצביע על מישהו? על מה בעצם אתה מצביע? על הגוף, על זה? זאת אומרת, אתה מחפש איזושהי נקודה שהיא מעבר לאובייקטים, זה מה שמלהיב אותו במפגש. ועליה אני יכול להצביע, עליה אני יכול להגיד שם פרטי, שזה רק פנייה. שמה שלבינס מנסה לתאר זה שגם כשמישהו נוכח פה, הנקודה הזאת אף פעם לא נוכחת באותו אופן. מה שנוכח זה חוסר היכולת לאחוז בה. זה מה שהוא מחפש גם מפגש בבני אדם, כל הדיבורים שם על הפנים, זה אותו מהלך, כלומר אתה פוגש משהו והוא רק מנחה את חוסר היכולת לפגוש אותו. זה מונח של עקבה שהבאתי פה בהתחלה, זאת אומרת אתה רואה עקבה של משהו, אתה יודע שהוא היה פה, אבל אתה יודע שהוא כבר לא פה. והתנועה כאילו, העקבה מוליכה את המבט שלך הלאה. וכל מיני דימויים לזה שהדבר הזה שעליו השם הפרטי נמצא, הוא תמיד נוכח נהדר, נהדר נוכח. ואני חושב שבזה הוא משחק, כשהוא אומר יש שם שלא אומרים אותו. שזה כאילו בדיוק להנחיח לך את היחס, אבל בלי לתת לך את הסגירה של המעגל. זה כאילו, אני חושב שמשהו, במובן הזה הוא יותר שלילי, גם מהרמב"ם וגם מהכוזרי רוזנצווייג, בזה שהם עדיין חיפשו משהו שאפשר, אצל הרמב"ם, אני חושב, החלחם את זה, זה מה שאפשר להוכיח אותו, אפשר לחוות אותו, אפשר לפגוש אותו, במובן של החוכמה של הרמב"ם, אבל זה עדיין משהו שיש בו ממד חיובים, לכן אני חושב הוא כן מתעקש על זה שיש לזה שם. ואצל רוזנצווייג ולוינס וכוזרי ודאי כאילו שזה עניין של מפגש חיובי. פה יש משהו שהוא כן נוכח, אבל הוא נוכח כהיעדר, נוכח כאיזשהו משהו שאתה רודף אחריו, ביטול מתמיד של משהו מכנה. בהקשר הזה הוא מאוד מדגיש את זה ששם הוויה לא עובדים אותו מצד אחד. מצד שני הוא לא לוקח את זה שזה הפער שלו משמות אחרים כמו את על הרמב"ם, אלא הוא באמת כאילו עושה את המהלך הזה שגם לגבי בני אדם זה ככה, אבל גם לגבי בני אדם תתפוס את זה אחרת מאשר כמו ש...
נראה לי אבל שהוא כן מרוויח משהו מזה שכאילו, מה שאפילו השם לא נוכח פה.
אני לא יודע, זו שאלה, בתוך הקטע הזה אני באמת להבאתי את כל הדיון, וכדרכו הוא לא מאוד מחודד ומגדיר. אני חושב שהוא בעצם מנסה לשחק באופן שאת הקדושה של השם ההוויה הוא רוצה למשוך גם לבני אדם. ולכן נראה לי שבעצם הוא לוקח את השם פרטי, ונראה לי מה שהוא עושה פה זה להגיד שבעצם אותו דבר שקורה עם שם הוויה שאתה לא אומר אותו, קורה גם לגבי בן אדם, שכשאתה אומר את השם, אתה יכול כאילו לחוות את זה כמשהו שלא נתפס. זאת אומרת, כמה אתה יכול לחוות יחסים בין בן אדם, יחסים שתמיד משם בלמד של היעדר וחוסר נכון. אבל בדרך כלל הכיוון שרוזנצווייג חותר אליו זה בדיוק לדוגמה של השם חיבה. אז אתה אומר אותו בלי לחשוב פעמיים, שאתה אומר אותו בשחרור, בוודאות, באחיבה, כאילו. לא בדיוק אחיזה, אבל כאילו זה בדיוק השאלה, האם אתה רואה את זה כאחיזה, כמשהו אלים, ולקרוא למישהו בשם חיבה, או שאתה רואה את זה כזרימה בלתי מופרעת, נוכחות, מפגש ישיר, בלי שום מניעות, בלי חציצות, שזה המקום אני חושב שרוזנצווייג והכוזרי חותרים אליו. יש ללוינס איזה דיבור באיזה מקום, שהוא אומר שהוא ליטאי, גם בגלל שהוא נולד בליטא, וגם בגלל שבתוך ההקשר של ליטאות חסידות, החסידות מבחינתו הוא מסתייג ממנה, הוא מנסח את זה שם באופן שמה שמפריע לו בחסידות זה לא זוכר בניסוח, משהו כמו זרימה בלתי מופרעת לקראת האחר. זאת אומרת, כאילו היכולת שלך להיפגש באופן ישיר, גם ביחס למיד הרבה ביחס לאלוקים, כמשהו שנמצא בעצם של החסידות. ומה שהוא תופס במתנגדות זה בדיוק את המקום של השלילה ושל ההיעדר. הוא מביא פה בהמשך, בלי להזכיר, אבל כן, כי זה העולם שלו. מה שנפש החיים אומר, שבברכות אתה אומר ברוך אתה השם, אתה מתחיל מאתה, עובר לשם הוויה, ואז עובר לשם לזמיסתם. אלוקד. והתנועה בין גם נפש החיים בדיוק דורש לזה של מגלה ונכסה, מוכח ונהדר. אתה מתחיל מאיזשהו מפגש, אבל הוא מיד בורח לך. וזה התפקיד של שם הוויה, להעביר אותך מהמפגש לגליחה. באמת בהקשר הזה כוזרי ולא נפלא קצר חיי חסידים הוא על זה מחפשים כאילו את המפגש של ביטים פרוע נמצא מעבר לגוף, הוא גם סוג של שלילת הגשמה, אבל הוא כן נמצא פה יש משהו שהשלילת הגשמה יותר עומדת על האנרגיה של השלילה אבל באמת שלילה כתנועה, אצל הרם במובן הזה השלילה מביאה אותך לאיזשהו בסיס כזה שלא אומרים עליו שום דבר, והוא די נוכח, הוא די סטטי ופה יש איזושהי תנועה של, של שלילה שפותחת איזה ציר עכשיו הציר הזה בהקשר של הבינס והשכם לצל סטט גם לגבי הרם בפרק האחרון מביא אותו בסוף בהקשר של האתיקה הפסקה האחרונה פה היא דוגמה יפה לדבושים נעים שיש לו בנושא הזה בשפע טרנסנדנטיות שם האל ביחס לכל המשגה האל היא מחיקה והצטנעות והאם אין במחיקה הצטנעות זו ציווי המחייב אותי לאחריות לאדם האחר כאשר אברהם אומר למלאך המופיע לפניו בצורה אנושית ונראה לו כעובר אורח לא מוכר אדוני האם הוא מבטא את שם האל? כן, איך הפסוק? אלא תעבור מעל עבדך איך הוא אומר? חלודים, חלודים סוף הזמן ויאמר אדוני לא מצאתי חן בעיניך אלא תעבור מעל עבדך אז האם הוא מבטא את שמה? כדי יצאתי למבוכה יש מבוכה פה יש מדרש אלוהים נגלה לאברהם ביחד עם שלושת המלאכים ואליו אברהם פונה כאשר אומר ברשי אנא תעבור מעל עבדך המתן לי כאן עד שיכניס האורחים משום שעוברי אורח מוכי חום וצמא קודמים לאלוהים עכשיו זה מה עושה? הוא אומר יש פשט שבו יש מילה חסרת טוב בוא נקרא לסוף הטרנסנדנטיה של האל היא עצם נסיגתו הוא מחייב את אותנו מפני בני אדם הענווה נעלה יותר מן הגדולה כן, בכל מקום אתה מוצא גדולתו אתה מוצא נתנותו זו משמעות המונותאיזם של אברהם. אמרתי כבר קודם, התלמוד שותל מדרש על פסוק. האם זו השתלה? האם המשמעות הזאת מופיעה בפסוק? באמירת אדוני לעובר אורח עבוד במדבר? האם המדרש חורג מעבר להיותו קשוב ביותר לאותיות הכתוב? הוא באמת דרשה נפלאת. כאילו, תראו מה הוא עושה פה. הוא אומר, אתה יכול להבין, אם אתה תופס את שם אדנות כשם שמציין משהו, אתה שואל את מחר, אוקיי, אז את מי זה מציין? האם זה מציין את הקדוש ברוך הוא, שזה מציין את האדונים שהוא פוגש? ואז המדרש אומר, כדי לחסוך את הערבוב הזה שהוא יוצר בלגן, ויותר להפריד בין מושאים חשובים כאלה, אז אומרים, לא, הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא אומר לו, חכה פה רגע, אני אכניס אורחים. זה משהו תופס מרש"י לחז"ל. עכשיו, משהו מזהה פה יפה, זה שאומר, עצם זה שאני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, חכה פה רגע, אני אכניס אורחים, זה כאילו השיקוף של התנועה הזאת של שם אדנות. את השם, להגיד את השם של הקדוש ברוך הוא זה כמו להגיד לו, זה בעצם מה שגנוז בתוך השם זה להגיד לו חכה בו רגע אני מכניס אורחים לקרוא לקדוש ברוך הוא בהקשר שלו זה אף פעם לא יהיה לדבר איתו, להתייחס אליו, להתייחד איתו, לפגוש אותו ויהיה תמיד איזה סוג של הסתלקות מה שמתאר פה הטרנסנדנציה של האל היא עצם נסיגתו אני יכול לקרוא לו בשם, לא כי אני כמעט, אני יכול לקרוא לו בשם רב אילה שאני אף פעם לא פוגש אותו אף פעם לא אוכל בו, בהקשר הזה גם אף פעם לא מדבר איתו בניגוד לדבר עם אנשים אחרים תמיד כאילו כמוסה אחד לצד מוסעים אחרים אלא תמיד התנועה, המפגש הוא בעצם זה שהוא מסתלק ומאפשר לו להכניס אורחים ועכשיו הצעד הנוסף שהוא עושה, הוא אומר, זה בעצם אותו דבר כמו להגיד, כמו הפשט אולי, שמדובר פה על האורחים עצמה אומרת, אם אני קורא לעובר אורח בשם הדמות האם אני בהכרח לקחתי את השם הזה והסעתי אותו למישהו אחר ועל השאלה למה עשיתי את זה או שעורך את זה סוג של הגייה אחרת וכו' וכו' או שזה כבר לא שם כל כך מיוחד אני שאומר כשאני פונה לעובר רוח וקורא לו בשם אדנות אני בעצם עושה את המהלך הסיבובי הזה שגם ראינו אותו אולי בפרק האחרון שבו אני פונה אל הזולה דרך זה שהאלוקים היה פה והסתלק אני חושב מה שאני מנסה את הערך
אין בהקשר של התחילת הגדול של רוזן כבר
שמה?
שהפנייה בשם שמסלקת את
האחרים, נכון. אז מה באמת את הצחרת?
כאילו הפער אצל, מרגיש אצל לוינס, לוינס הוא מאוד לא דיאלוגי לצורך העניין כמו רוזנס, יש פער בין הפנייה לבין הדיבור. כאילו הפנייה עצמה, התנועה כאילו, הוא מקבל אותה, כאילו נופל לדיבור, אז פתאום בהקשר של העולם הזה, אז כאילו בהקשר שלנו, של השפה שלנו, ואז זה כבר מאבד את זה, כאילו, ואם נפסקס את הדבר. כאילו אצלו כל מילה, גם כאילו השם כאילו שלו, הנוכח כאילו, שאתה כן פונה אליו, להגיד השם אפילו, כבר מאבד את זה, כשאתה אומר, אז תמיד כשאתה פונה כאילו בשם השם, כאילו תמיד תהיה הסיטואציה הזו שאתה אומר את שם השם, שאתה תאבד, תפסקס אותו, כאילו.
כן.
איך אני מעריך?
לא, לספר. לכן אני חושב פה, אם אמרנו
בהתחלה... כבר בעצם פונה, כבר בעצם נעוכים.
אני חושב משהו יגיד, כאילו נחזור לניסוחים של מלכיאל בהתחלה. כשאתה אומר את זה באופן לא נכון, בצורת ההתכוונות הלא נכון, אתה לא באמת מתכוון לאלוקים. ואת אלוקים אי אפשר לדבר כמוסר. בהקשר הזה גם, בהקשר של זה, גם אי אפשר לפנות אליו באופן הדיאלוגי. דרך היחידה לפנות אליו זה שבאופן שבו המילה הזאת חוזרת חזרה, ומפנה אותך כלפי בני אדם. אם דיברנו כאילו הדיבור ניסוח שלו שצריכים לחפש אופן אחר של משמעות, או של מלכיאל שצריך לחפש צורת התכוונות אחרת, פה האחרות היא הכי חזקה. כאילו יש אחרת, אולי אפשר כאילו לסכם דרך זה, יש כל מיני דרכים לחמוק מלדבר על אלוקים בדיבור הרגיל ולשים את השם שלו במקום אחר. אצל הרמב״ם זה הוליך לאיזשהו רובד מינימלי נגיד של העצם שאפשר לדבר על קיומו, ובהקשר הזה הוא עדיין נמצא אולי הכי קרוב לשיח הרגיל של הצבעה על אובייקטים, על ידע וכו'. למרות שכמו שאמרנו, כל היכולת שלו לעשות את זה ולמצוא בזה משהו זה בגלל שהוא בכלל תופס את החוכמה ואת ההכרה באופן אחר. כאילו בהקשר הזה גם הייתי אומר שאצל הרמב״ם זה לא שיש לו שיקולים פילוסופיים שדורשים אלו לכזב מושג האלוקים לאיזשהו משהו מאוד אדיש, כמו שאתה מרגיש קצת שהכוזרי כשהוא מדבר על הפילוסופים, זה משהו תופס. כאילו הם היו רוצים שיהיה להם אלוקים נחמד כמו שלנו, אבל אני לא מצליח. אצל הרמב״ם נראה לי זה הפוך, זאת אומרת, יש לו חוויה דתית מאוד חזקה מההשגות של החוכמה, וברור לו שזה אלוקים. ולכן את מושג האלוקים אני צריך עכשיו להבין כקשור לזה, זה אני חושב מה שכאילו מהלך, ולכן צריך להבין קודם כל את האנרגיה שלו ורק אחרי זה את הפילוסופיה שלו, ככה נראה לי. אחרת באמת מרגישים אותו רק כמדלדל. נראה לי שבהקשר שלו התחושה היא שהוא מעצים, זאת אומרת אם אני אומר שם הוויה זה ההכרחי המציאות, צריך להבין למה הכרחי המציאות זה מספיק חזק כדי שמה שאני מחפש בשם הוויה יש. שזה קשור לדברים שמלכיאל הזכיר ודיברנו במשך השנה של הידיעה כאחדות ולא ידיעה כהתבוננות על איזשהו מושא. עכשיו זה, אבל עדיין בהקשר הזה הוא עדיין קרוב לשיח הרגיל, גם במובן הזה שאני חושב שאצלו אתה יכול להגיע לאותה התאחדות גם דרך חוכמות אחרות בכל מיני רמות של הפשטה. זאת אומרת הסולם הזה של החוכמות שבעצם הצורת התכוונות הזאת היא לא קשורה למושא מסוים שרק כשאני מסתכל עליו אני מגיע אליו, בעצם אני נמצאת בכל חוכמה, כי בעצם החוכמה נמצאת בכל מקום, בעצם השכל נמצא בכל דבר שאנחנו נאמר. לכן כאילו אצל הרמב"ן זה בסוף חוזר חזרה במובן הזה שכל חוכמה במובן הזה יכולה להיות כזאת ברמות מסוימות. הקשר הזה הוא עדיין נמצא סמוך למדי, והוא אולי אפילו גורר את כל העולם של החוכמה לתוך ההקשר הדתי הזה. זה מאוד מספק באמת הדיבור, האם הוא הולך למקום שיש איזשהו מפגש, איזושהי אנרגיה אחרת שאליה צורת התכוונות לזולת, שהיא גם ביחס לאלוקים, גם ביחס לאדם אחרים. זה לבינס אולי זה הכי חזק, כי הוא בעצם אומר, הצורת התכוונות הזאת היא אף פעם לא עומד בפני עצמה. אין צורת התכוונות נכונה שבה אני עומד מול הדימוי של התכוונות הרי נושך לשם. הדרך היחידה להתכוון זה להסיט את המבט ולעשות משהו אחר בכלל. לכן ההסט לאתיקה הוא באמת הסט לתחום אחר או סוג אחר של התכוונות בעולם. וכאילו בכלל, כאילו התנועה הזאת אני חושב היא ממש תנועה במובן שאתה לא יכול לדבר עם אלוקים. זה לא שאתה צריך לפגוש אותו באופן אחר וכולי. באמת אתה צריך לזוז ממנו אל מישהו אחר. בצורה יותר רדוקטיבית אתה צריך לקרוא לעובר אורח לשם הדנות כדי שיהיה לך אלוקים בעולם. ואף פעם לא יהיה נוכח כמשהו לצד משהו עם אחרים. תמיד יהיה נוכח דרך המעקף הזה. מצד אחד. מצד שני, זה קצת מקשר דברים שדיברנו שבוע שעבר, גם את הלבינס ודאי, וכאן בחומר אצל הרמב"ם, המעקף הזה הוא לא סתם פטנט כדי שתהיה בסוף בן אדם נכבד. יש ניסוח שמופיע בהספד של דרידה ללבינס, הוא מספר, ראיתי את זה פעם בהקשר, הוא מספר שהוא הלך איתו פעם ברחוב, והוא אמר לו משפט כזה לבינס, שבעצם לא מעניין אותו האתיקה, מעניין אותו הקדושה של הקדוש, כך זה תרוגם שם. צרפתית זה נשמע יותר טוב. זאת אומרת, באמת האתיקה היא לא התכלית.
הקדושיות שלה.
אז צריך לעבור את כל הפילוסופיה ולצאת ממנה כדי להגיע לאתיקה וצריך את אלוהים כדי שתוכל להגיד שלום לעובר רוח ברחוב. אלא בעצם הוא רוצה להעצים את המפגש עם בני אדם, הוא רוצה להביא אותך, כאילו הוא רוצה למצוא מקום למילה אלוקים, זה נראה לי מה שיותר. וכאילו כמו שהגשתי, מה שאני מגיש אצל הרמב״ם, הוא מוצא את אלוקים בפילוסופיה ולכן הוא עכשיו מתרגם את המונחים, גם הוא אני חושב, מוצא את אלוקים במפגש עם האחר. ועכשיו כאילו, אוקיי, אז מה זה היה, או במובן, כאילו אתה יכול לקרוא את זה, אוקיי, קודם את הצד החיובי, או קודם את הצד השלילי, שהוא לא מוצא את אלוקים בשום מקום אחר, אבל דרך ידע יתפוס את אלוקים. בכל אופן זה משהו שהוא באמת מכניס את האנרגיה, את הקדושה נמצאת שם. מחפש את הקדושה, זה מה שאני חושב שאני... זאת אם אתה תהיה סתם נחמד לאנשים והיא תהיה מסוגל לקרוא להם הדנות, זה לא יעבוד בהקשר הזה. זה חייב לעבוד ככה, אחרת לא רק את אלוקים פספסנו, פספסנו משהו אחר. אז בהקשר הזה, זה לא רק השאלה הדתית או הפילוסופית, זה באמת כאילו השאלה היסודית של מה אתה מחפש, איפה אתה מוצא איזשהו טרנסנדנטיות עצמה, מעבריות שאחרי זה אתה יכול לסחוף את כל העולם כלפיה, שזה השם הפרטי הזה והאחרים. טוב, מחשבות סביבו.